עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן וצביקה שרף.
שלום לכם וערב טוב. יש נסתיים שלב שמינית הגמר, יש עולות, כל בית המוות מת, כולם בחוץ.
בבית.
כן, גרמניה, צרפת, פורטוגל, בואו נראה מה הלאה. צפיקה, אבל בואו נדבר קודם כל מה שקורה אצלנו. מכבי תל אביב, קודם כל כדורגל. הגיעו לסיכום עם טננבאום, עם השוער, שנתיים נוספות.
ועם אביריקן.
אביריקן לשנה. בינתיים הכל נשאר, אני לא רואה סחורה חדשה, כן? חוץ מנחמיאס וחלילה.
טוב, קודם כל גם זה לקח זמן, וכבר האימונים התחילו בלעדיהם, עכשיו הצטרכו לאימונים. לגבי שאר ההחתמות, אם ישנם, אתה יודע, כבר אמרו כמה אנשים שבקיץ פתאום... נעלמים מהאנשים שצריכים לאשר את העסקאות. אני גם רואה שגולדר לא...
אני לא מאמין שנעלמים, אני לא מאמין שאי אפשר למצוא את גולדר יומיים.
יש, יש, יש לפעמים, הוא משאה החלטות.
משאה, כן, זכותו.
עכשיו, אתה ראית שגולדר מנהל מסע ומתן, אני דורש 300, הוא נותן 150, הוא לא עולה מ-150 ל-280, הוא עולה לאט, זה הדרך שלו, הוא מנהל מסע ומתן כמו איש עסקים, לא כמוך. וכמוני, וזה הדרך שלהם. בוא נראה, בסוף נראה את התוצאות.
בוא נראה.
תראה, מצד שני כולם לא מסתכלים ומתעלמים מזה שהגיעו הרבה מאוד שחקנים צעירים שהיו מושאלים לביתר תל אביב ובת ים וכל זה, גם אותם רוצים לשלב, והם ייבחנו וינסו לשלב אותם תוך כדי מחנות האימון והמשחקים הראשונים, ולאחר מכן יראו באיזה עמדות ובאיזה מצבים צריכים להביא. עכשיו, קשה,
כן, אבל אתה לא יכול
קשה להתמודד. להביא זרים לארץ.
בסדר, קשה להביא זרים.
בטח דרך... עכשיו, כשאנחנו נמצאים עוד לא ביולי, ולקראת סוף תאריך העברות.
אבל אני רואה שמכבי חיפה כן מביאה זרים, אז קשה זה יחסי. מכבי
חיפה הביאה שני זרים.
לא משנה.
את מוחמד, עלי מוחמד מביתר ירושלים.
אני עוד לא ראיתי מכבי מביאה אחד.
נכון, מכבי תל אביב לא הביאה אף אחד, ואחד אוסטרלי כמגן, היא גם תקועה עם כמה זרים, ראיתי מכבי חיפה.
כן, כן, אבל ישחררו.
רוטין שהביאו לפני שנה עם הרבה כסף וזה וזה, כל אחד... גולדר נהיה יותר זהיר, והוא רוצה שידחפו את השחקנים הצעירים שמגיעים מהשאלות.
גם ישחררו תכף סחורה מחיפה, אולי מכבי תקפוץ על זה.
לא, אין מה לקחת.
רוקביצה אני רואה לא רוצה ללכת, הוא לא רוצה בישראל, הוא רוצה ב...
רוקביצה מחפש יותר כסף, אם לא היה... הדרישות שלו הם 800 אלף יורו לשנה, ומכבי תל אביב...
800 נטו?
מכבי חיפה לא תשלם.
מכבי חיפה לא שילמה, אני חושב שזה כזה.
אז הוא מחפש... בסעודיה, בכל הרצות המפרץ.
הכי טוב.
גולדר לא ישלם, גם שחר לא ישלם.
אף אחד לא צריך שלם.
למרות ששחר הוציא הרבה כסף בקניית שחקנים, בקניית בפועל של זה.
בסדר, אבל עם כל הכבוד.
גם שם אני עכשיו קורא שיש הרבה שחקנים שיושבים אחד על השני, ונתקעו עם הרבה שחקנים.
מה קורה בכדורסל? תשמע, הביאו קמרון טיילר עכשיו.
קמרון טיילר זה משהו אחר.
וריינולדס.
להבדיל מריינולדס, וויליאמס וננלי, שהם שחקנים עם רזומה, לא, רזומה באירופה, רזומה וויליאמס גם ב-NBA, ריינולדס שיחק פה, וזה היה לו השנה, עד לפני סוף השנה, עונה נהדרת בביירן מינכן. וויליאם שכבר היה בביירן מינכן, היה בפנרבחצ'ה, היה בוולנסיה.
זה מספיק טוב, זה לדבר אחרי זה. אני שואל אותך, זה מספיק טוב לקראת עונת היורוליג הבאה. אני לא מדבר כרגע, עכשיו לא מנהל, נמשיך על זה אחרי זה.
לא, אבל עכשיו השחקן הרביעי שאמרת,
טיילר,
הוא כישרון, אין לו שום ניסיון ביורוליג, הוא לא עמד בשום מבחן הוכחה ברמה הגבוהה. עכשיו, השאלה היא גם פה איך משלבים אותו. כשיגיע משחק ליגה, ובחלק גדול מהמשחקים לא ילבישו אותו במסגרת חמשת הזרים, ואז הוא מגיע ליום חמישי, זה כבר קרה במכבי כמה פעמים, ואז מגיע ביום חמישי, הוא עוד פעם לא עולה בחמישייה, ואז הוא נכנס למשחק, והוא בלחץ.
זה יהיה טוב יותר ליורוליג, הקבוצה שימה מקום 14.
לא יודע, אני רוצה לראות את ההרכב הסופי, את מי שחררו, את מי הוסיפו.
מה קורה?
יש בעיה עם אבואנס, אני לא יודע מה הם עושים איתו, מה הם עושים עם קריס ג'ונס, האם עוד פעם ווילביקן ישחק 25 דקות כרכז, על כל המשמעויות שיש לזה בקבוצה, ואתה צריך לראות איך קורה. זה מוקדם להחליט, זה שחקנים על הנייר טובים, עם שמות, עם מוניטין, עכשיו צריך לגבש אתם לקבוצה. כמה וויליאמס יסכים כשהוא לא זורק איקס כדורים במשחק, כמה ננלי ירוץ וישקיע בעבודה קבוצתית כאשר הוא לא יקבל מספיק זריקות על כל המשמעויות שלו. פוטנציאל יש, עכשיו צריך לעבוד.
טוב, אז עבודה. העבודה זה בסדר. עורך ומפיק סער פלסנר, אחראי לשידור ב-103, עידו כהן. ברדיו צפון, 104.5, אמג'ד בדר, בדיגיטל העורך הוא ג'וני דוב. אנחנו גם בשידור ישיר, לייב באפליקציית חמל, בפיד ספורט, כך שאנחנו בכל המדיות.
103 FM, הרדיו הרשמי של יורו 2020 בישראל.
טוב, לירן שכנר, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
מה קורה?
אתה עוד באנגליה או ששבת?
כן, עדיין פה ואתה חייב להתנצלות.
על מה?
אנחנו אמרנו שאנגליה מנצחים 2-0. לא, סליחה, לא 2-0. אמרתי שאנגליה מנצחים ב-90 דקות.
אני עכשיו בונה על זה.
ואתה אמרת, לא, זה רק בגלל שתי אנגליה וכו' וכו'.
אז אני בונה על אוקראינה, תשמע, בתור נבחרת.
הוא נכנס עכשיו לעוד בור.
הדבר
הכי... הוא עכשיו בונה על אוקראינה. אני ראיתי כבר, שמעתי היום בצהריים, הוא נלחם על אוקראינה.
כבר אמרתי שאוקראינה עוברת את שוודיה.
לא, אבל אתה הולך נגד האנגלים, כשאתה לא מסתכל מי היריבה. אתה רוצה שהם יפסידו גם נגד שלא מסתכל נגד כלום.
הנה, עכשיו לירן יספר לך שהם עלו עם 7 מגינים.
אבל הם לא קיבלו גול באליפות.
אבל הם גם לא הבקיעו גול.
לא חשוב, הם הולכים להערכה.
בסדר, אוקיי, בכל מקרה, הסריחו את הדשא, אתה מבין, ומה שנקרא, בוא נאמר, לא היה משחק, לא הייתה חוויה מדהימה שם, אתה מסכים איתי, נכון?
למה? חוויות?
לא הייתה לך, לא הייתה לך חוויה.
הוא אנגלי, אני מדבר בכלל.
לא, באצטדיון, רגע, בוא נפריד. מבחינת האווירה.
לא, לא, אבל לפני זה לירן, אתה הולך עם מסכה, כי אני קורא...
לא, לא, זאת אומרת, אני פה... אני פה יושב לי ברחוב עם מסכה. תראו, אני חייב לומר שפה הקורונה לא מורגשת כמו שזה רשום אצלכם באתרים.
מה זה רשום אצלו באתרים? זה בכל הזה אנשים בסקוטלנד הגיעו חולים אחרי שהיו בוומבלי.
תראו, ממה שמדווחים פה, אם אנחנו כבר מתייחסים רגע לעניין הקורונה, ממה שמדווחים פה, רוב הנדבקים היו בברים סביב ומבלי ולא באצטדיון עצמו.
ואתה
אבל,
לא הלכת לברים.
אבל אלו, לא, אני לא הייתי בכלל במשחק הזה, אנחנו באנו לפני אוקיי. 6 ימים.
כן.
המשחק המדובר היה לפני שבועיים. אבל אם אנחנו מתייחסים למה שהיה אתמול מבחינת אווירה, באמת היה,
תן לי רגע, הרגשה... תן לי שנייה רק, כן. שכנע רק להודיע ששור נבחרת ישראל אופיר מרציאנו, סיכם, חתם סופית בעונה הבאה ובפיינורד. המשך.
אני רק לא הבנתי אם זה שוער ראשון או שוער שני.
אף אחד לא יודע עוד. המשך.
זו שאלה טובה, זו שאלה טובה.
אנחנו לא יודעים, נתחיל
למונימון. זה שוער שני, יושב על הספסל.
עדיין ברכות.
כן, ברכות.
זה נכון. תראו, בוא נחלק את זה. מבחינת אווירה ומבחינת חוויה של להיות שם במשחק בין אנגליה לגרמניה עבור האוהדים האנגליים, זה באמת נפל כפרי בשל, לא רק מול פני ההיסטוריה עם גארד סאוטגייט שרצה למקום וכולי, אלא באמת הם נתנו אתמול מפגן עדה משובח, גם מחוץ למגרש, גם בתוך המגרש. הוופה אישרה 45,000 צופים אתמול לדעתי, אני הרגשתי שהיו לפחות 3/4 יצטדיון מלא, אבל בוא נגיד שזה עבר 45,000.
100 או 110?
90.
אגב, שכנר, שכנר, בכל מקרה ברומא הממשלה האיטלקית הודיעה שהאוהדים הבריטים יצטרכו 5 ימים בידוד ברגע שהם נכנסים לתחומי איטליה, אז אני מבין שאף אנגלי לא נוסע.
נכון, אנגלים לא היו.
מי צריך את החבר'ה לשם?
באולימפיקו. עכשיו, אם נתייחס למשחק, חייב לומר שאני הופתעתי מאנגליה. לפני המשחק הזה הייתה תחושה שהוא שוב גארד סאוטגייט הולך שמרני, פחדני, הגנתי. ובאמת ככה זה התחיל, גרמניה הייתה טובה יותר, אבל לאט לאט האנגלים השתלטו על המשחק, והרכב שסאוטגייט יצר כן הגיע למצבים, ואנגליה הייתה במשך 70 דקות מתוך ה-90.
גם לגרמנים היו מצבים, מה זה משנה?
כן, אבל ב-20 דקות הראשונים הגרמנים היו, החטיאו שני גולים בטוחים.
גרמניה הייתה מעולה.
וגם אחרי 1-0 מולר מול שוער.
נכון, זו הייתה הזדמנות גדולה. עכשיו, בגדול, השיטה הזו של סאוטגייט עובדת. הנבחרת היחידה שלא ספגה ביורו הזה, הנבחרת השנייה בהיסטוריה של היורו, שלא ספגה אחרי ארבעה משחקים.
אבל תגיד לי, מה, אתה בא
לא לספוג? לא, אני בא להגיד לך דבר כזה.
רגע, אתה בא להגיד לי שהמטרה היא לא לספוג? המטרה היא לא לספוג?
תראה, יש
מאמנים. חלק ממשחק הכדורגל, מאמן, צריך לחשוב איך הוא לא מקבל גולים, ואיך הוא מפקיע גולים, לא רק איך הוא מפקיע.
רגע, אז בוא נסכם שבאמת אנגליה מודל 2021, זה היוון מודל 2004 בפורטוגל.
יש לי שאלה אליך, אתה אהבת יותר את הלייקרס של מג'יק או את הפיסטונס של אייזיה? זה עניין של אג'נדה. אז סבבה, יש לי...
לא.
קופמן היה הפיסטונס של אייזיה,
הם הרביצו חזק. יש אליפויות שלוקחים בהגנה, ויש אליפויות שלוקחים בהתקפה.
שכנר, אני זוכר אתכם, כל האנגלופילים וכל הפרשונים וכאלה, על יוון, אומרים שזו סטיית תקן היסטורית וכאלה.
אבל...
קודם כל יוון כבר, יוון בשלב הזה כבר הבקיע יותר. אבל בכל מקרה...
לא, אל תגזים, תקשיב. לאנגליה יש כוכבי על, ולאנגליה יש שחקנים.
אתמול הארי קיין, אתמול הארי קיין הבקיע...
רגע.
רכים כן, אחד. אבל הארי קיין הבקיע אתמול, אפילו המלכה בכתה.
אז בוא ניתן לך עוד דוגמה מהעבר. גם מונדיאל 82, פאולו רוסי, נכנס לעניינים רק ברבע הגמר,
לא ראיתי, הייתי בלבנון אז.
מריו קמפס ב-78, ברבע הגמר נכנס לעניינים, הפקיע 5. אז יש שחקנים שנכנסים במאניטיים לעניינים. גם רונלדו, אני מסיר לך, ביורו כשפורטוגל לקחה, בשלב הנוקאוט סיים 3 שערים ועוד 2 בבתים, ובסך הכל הוא מגיע למאניטיים. עכשיו, אני לא אומר שאנגליה תעבור את אוקראינה. כמו שקורה ביורו הזה, אי אפשר לטפות שום דבר.
מה יש לך אחרי זה? נגיד היא עברה את אוקראינה, אני עוד לא רואה, אבל נגיד היא עברה את אוקראינה.
דנמרק מול צ'כיה. תראו, אי אפשר לדעת, היורו הזה...
דנמרק וצ'כיה יכולים לתת לה בראש.
דנמרק הרגע בכושר פנטסטי.
הנבחרות הבינוניות, מה שנקרא, זאת אומרת, הן לא קטנות, נבחרות שיכולות לנצח ביום נתון נבחרת גדולה, מנצחות את הנבחרות הגדולות. וזה מה שראינו משוויץ, וזה מה שראינו את קרואטיה שמאתגרת את ספרד. ולכן אני אומר, אנגליה ממש לא בטוחה בחצי הגמר, הכל יכול לקרות באולימפיקו, אוקראינה זה נבחרת מאוד עקשנית, היא פחות טובה משוודיה שאותה העיפה, היא הרבה פחות טובה מאנגליה, אבל במשחק אחד, אחרי האופוריה האנגלית, בהחלט אוקראינה יכולה להעיף אותה. אני חושב שאתמול הגיע לאנגלים לעלות, אני חושב שגרמניה צריכה,
אתה חושב שאנגליה, שאתה רואה את שאר הנבחרות ב-8, אתה חושב שאנגליה נבחרת גדולה?
אני חושב שהיא הנבחרת השלישית בטבעה שנותרה בטורניר. אחרי בלגיה ואיטליה.
למה? מה, ספרד לא טובה?
אני חושב שאנגליה יותר טובה מספרד. לא, עצוב, אם אתה נותן לי לדרג, אני חושב שבלגיה ואיטליה הנבחרות היותר טובות שנותרו, ואנגליה אחריהן. אבל הביתיות...
ספרד נבקיעה 10 גולים בשני המשחקים האחרונים.
כן, נו, אני לא יודע מה...
עדיין היא גם ספגה. נכון. עצוב, זאת הדעה שלי.
זאת אומרת, אתה אומר שאם נבחרת גומר את הטורניר, אתה יודע, באמת יש 4 שערים לאנגליה, ואם היא תגמור, נגיד, יש לה כמה עוד רבע, זאת אומרת, נגיד היא תגמור את זה עם עוד, נעשה פעם אחת פנדלים ואחרי זה 0-0 יפה, בסקוטלנד, כאילו 6 שערים זה יפה. כל התורים.
אם אנגליה תשחק עד הגמר, ובשבעה משחקים תספוג שער או שניים, או אפילו 3, ותיקח את הטורניר, אף אחד לא יגיד שום דבר.
מי זה אף אחד? באנגליה אף אחד לא יגיד.
באנגליה לא יגידו, אבל...
בשער העולם יגידו, זה פרש.
אני חושב שאתמול אנגליה הוכיחה עליונות על גרמניה. גרמניה זה לא הנבחרת הכי טובה ביורו, אבל זה כן נבחרת שבין הגדולות באירופה, ולנצח אותה 2-0, ולנצח אותה בצדק 2-0, זה משהו שנותן לאנגלים הרבה מאוד ביטחון, ואנגליה, לפחות כרגע, נראית נבחרת שמאוד קשה לעבור אותה. וכשאתה בא לשפוט מה יקרה הלאה, האנגלים, המועמדים, מספר אחד, ללכת עד הגמר, כי הדרך שלהם הרבה יותר קלה מזו של הבלגים, האיטלקים או ספרדים.
בקלות אני יודע.
על הנייר.
כן, אני זוכר את צרפת מובילה 3-1 על שוויץ.
נכון, אי אפשר לדעת. אבל, אני אומר, על פניו, על הנייר, האנגלים עשו את מוצד משמעותי. זה שאוקראינה יכולה לנצח, בוודאי. זה שצ'כיה יכולה ללכת עד הגמר, בטח. אנחנו כרגע במצב שאנחנו לא יודעים, וזה טוב שאנחנו לא יודעים. זה טוב שהטורניר הזה אין לו נבחרת אחת שהיא נבחרת על, כמו שהספרדים היו לפני עשור. וזה מה שחשבנו על הצרפתים, אגב, בצרפת מאוד יחזבה. ואם מתייחס רגע לגרמניה של יוגי לב, שסוגר טורניר שלישי של אכזבה, אז אני חושב שהוא היה צריך ללכת כבר טורניר אחד קודם.
גם הוא וגם דשן.
וגם דשן. כן, דשן לא הולך. העירות של דשן לא תיתן לו ללכת.
לא, אבל עכשיו כן, בגלל שכשלא היה את זידן על הספסל כמחליף, אז לא. על זידן יש גם כן קונסנזוס בצרפת.
מה זה מעניין אותי? לא, אבל אתה יודע, אתה מתעסק בזה כאילו זה מעניין אותי. הצרפתים אוהבים אותו. על הכיפה.
על מה זה מתעסק בזה כאילו זה מעניין אותך? שום דבר לא מעניין אותך, והכל מעניין אותך.
לא, אבל אנחנו לא יכולים לשבת כאן, רגע, שנייה. אנחנו לא יכולים לשבת כאן, אתה יודע, בקטרי אלב, כעדי מצחינה בספורט, ולהגיד, בוא נה, בצרפת צריך לזרוק את המאמן.
לא, אבל אתמול שמחת שדיבור הלך.
אני, תקשיב, שמחתי זה לא עניין אותי. אתה הבין, לא עניין אותי אם הוא הולך או לא הולך. למה, אני ברמה של הולנד?
אבל אל תשווה את זידן למישהו אחר.
אני לא משווה אף אחד, אני רק יודע. זידן הוא בצרפת
אלוהים. ויש לו קריירה של מאמן בריאל מדריד, מוכחת.
ברמת הכדורגל שלנו, אנחנו לא צריכים להביע דעה בכלל. צריכים לשאול את האירופים.
כמו שאתם יודעים, מי שקובע זה ראשי ההתאחדות, ושם דשן מאוד חזק.
נכון.
ואני לא בטוח, אני די בטוח שהוא יישאר לפחות עד המונדיאל שקורה בעוד שנה וחצי.
יש לו חוזה.
אלוף עולם. לא שולחים כל כך מהר אלוף עולם.
יש לו חוזה, כן.
זה שצרפת נכשלה, היא נכשלה בגדול. ארבעה משחקים, רק ניצחון אחד. זה כישלון גדול של דידיאט דשן עם בנזמה, עם אמבפה, עם פוגבה ועם גריזמן להשיג רק שמינית גמר, זה כישלון גדול.
על הכיפה, שכנר, תחזור, נשאות לך את האור בלי הרדמה. אל תדאג.
ביי לכם.
צ'או. עוזי דן, ספורט הארץ.
הלאה.
מה העניינים?
בסדר.
נו, איך התאוששת במשחקים אתמול?
תשמע, קודם כל, אני חייב להגיד ש... אתה יודע, דיברתם על דשן, טורניר קודם לקח גבי עולמי. כאילו, מה יותר מזה? נכון, בטורניר הזה... הוא עף בפנדלים בשמינית, אבל הובילו 3-1, נתנו מחצית שנייה 30 דקות הכי טובות של הטורניר צרפת, עם גולים מדהימים, עם פתאום הכל הלך, ואני לא אומר שהוא היה צריך לשלוח 3 בימים, הוא לא היה צריך להוציא את גריזמן, והיה פה חוסר מזל, אבל יש...
חוסר מזל, יוערה, כל הדברים
האלה. לא, יוערה, אני לגמרי מסכים איתך, אבל, להשוות בין דשן, שטורניר קודם לקח את הגביע העולמי, אין דבר יותר גדול מזה.
נכון.
ליוגי לב, שאחרי שהוא לקח את הגביע העולמי, הוא לא הצליח ביורו הקודם, הוא נכשל כישלון מחפיר במונדיאל, אף בשלב הבתים אחרי הפסדים לדרום קוריאה ומקסיקו, ועדיין העריכו לו את החוזה, ועד אחרי שהעריכו לו את החוזה, הוא פתאום אמר, טוב, אחרי היורו אני הולך, החזיר שחקנים שלפני שנתיים זרק אותם כי היא רצה להציר את הנבחרת, ואת גרמניה היא כישלון, ואני חייב להגיד, שמעתי את מה שלירן אמר, אני חושב שהרבה יותר מאשר אנגליה הצליחה, גרמניה נכשלה. אנגליה אותי מאוד לא הרשימה, גם לא אתמול, יש לו הגנה טובה, אבל מאמן שהוא בכל זאת מאמן נבחרת אנגליה, אתה יודע, לא נבחרת קטנה, שמשאיר על הספסל את כל הכוכבים שלו, כולל גריליש נכנס מחליף, סנצ'ו נשאר כמעט כל הטורניר על הספסל, פודן נשאר כמעט כל הטורניר על הספסל, רשפורד נשאר על הספסל, מייסון מאונט נשאר על הספסל, הוא עלה אתמול עם 7 שחקני הגנה, אז בסוף זה עבד, אבל אתה יודע, אם תומס מולר לא מחמיד שם, וזה פתאום נהיה אחת-אחת, והם בסוף עופים בפנדלים, הרי כל אלה שעכשיו מעללים ומשבחים ונותנים כותרות בצובונים, כאילו הם כבר לקחו את, את היורו, היו אוכלים לו את הראש ואומרים שהוא לא מתאים ולא זה.
אבל עוזי, אני רוצה להגיד משהו אחר. תראה, לגבי ניהול משחק, ואני מסתכל על זה קצת כמאמן, קצת. הגדילו את כמות החילופים, ואז באופן טבעי, 5 חילופים שלא היה אף פעם, ועוד אם אתה בערכה שחקן שישי, חלק מהחילופים הם פתאום, אתה אומר, יש לי כלים ביד וצריך להשתמש בהם, ואז החילופים למאמן שוויץ, שני החילופים שהוא עשה נתנו שני גולים, וזה היה נראה בצד השני שהספרדי שהוציא שחקנים חשובים, זה פגע בו.
זה
אתה,
נכון, אבל
שאתה,
אבל
שאני שליקה. המאמן, ואני נגמר המשחק ולא ניצלתי את החמישה, עכשיו גם השחקנים באים משנה מאוד עייפה, אתה רואה את הפציעות, נכון, אתה רואה שליקה. איך שהם לא עומדים על הרגליים.
לא יוגי לב, ולא סאוטגייט, לא עשו חילוף אחד עד דקה 69, עד 20 דקות לסיום, הם לא ידעו אם יהיה ערכה או לא יהיה ערכה.
נכון.
אבל יש פה עוד עניין. אם אתה, בתור מאמן כדורסל, שיכול להחליף...
ויכול להחזיר.
לא, שיכול להחליף כל הזמן, ויכול להחזיר, וגם אם אתה לא פותח עם מישהו בחמישייה, אז אחרי דקה וחצי הכנסת אותו, אחרי שלוש דקות. כדורגל זה לא אותו דבר. אתה יודע, אתה בדרך כלל לא עושה חילוף, אלא אם הייתה פציעה חלילה, לפני מחצית, מחצית פלוס, ומראש הוא עלה עם הרכב מאוד 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 הגנתי. עכשיו אתה יכול להגיד, אוקיי, נגד גרמניה, וזה בסוף עבד. אבל בינתיים אנגליה, נכון, היא לא קיבלה גול, יש לה כרגלה, גם במונדיאל זה היה ככה, הגרלה טובה, חוץ מגרמניה, עכשיו הדרך שלה בעצם פתוחה לחצי גמר. ואני חושב שהאנגלים, אם הם יפגשו, אתה יודע, נבחרת רצינית, זאת אומרת, בלגיה, איטליה, ספרד, והחצי השני של הגרלה, זה דבר שיכול לקרות רק בגמר.
רק בגמר.
אני לא רואה את זה, אבל אתה יודע מה? אתה יודע מה? דנמרק או צ'כיה וחצי גמר.
דנמרק כרגע נראים טוב מאוד וגם צ'כיה.
גם הכל יכול להיות. ומצד שני, אתה יודע, האנגלים בכל זאת, זה טורניר ביתי שלהם. בהנחה שהחצי גמר והגמר נשארים בוומבלי הזה, משחקים שישה משבעה משחקים אם הם מגיעים לגמר בבית, וזה משמעותי, בטח עם קהל. אבל אם אנגליה תהיה אלופת אירופה, אתה יודע מה? זה... הטורניר הזה מצוין בינתיים, אנגליה היא לא הנבחרת...
יוון גם הייתה אלופת אירופה.
לא, בסדר, אבל ביוון נבחרת קטנה, דנמרק שלך נבחרת קטנה. אתה לא מצפה מיוון שהיא לוקחת להיות הנבחרת הכי טובה בטורניר. היא באמת הדהימה, אם האנגליה, שהייתה מדורגת ראשונה, שנייה וצחלות האמורים לפני, ועכשיו היא כמובן ראשונה, אחרי שצרפת עפו, אם אנגליה לוקחת את הטורניר, אבל בכדורגל חווה כזה, עם שבעה שחקני הגנה, לא בגלל פודן וגריליש ורשפורד והארי קיין, אלא בגלל הארי מגווייר, אני רוצה להזכיר לך, קיבל אתמול את המשחק, ובצדק אגב. אז לא יודע, לא יודע. את האנגלית זה לא יעניין, כאילו, אתה יודע, אם הם יקחו, אז הם יהיו על גג העולם. אבל בינתיים, לא מגיע לאנגלים להיות אלופי אירופה כרגע, שישכנעו אותנו אחרת.
בוא נדבר על היריבה של אנגליה, מנצחת פה בדקה האחרונה של הערכה את שוודיה. מדובר על אוקראינה.
כמו שאירן אמר, שוודיה נבחרת יותר טובה, אוקראינה תכלס עד אתמול ניצחו רק את צפון מקדוניה, השוודים...
ההרחקה שנשארו עם עשרה שחקנים.
אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שההרחקה...
של הבלם.
לא הייתה צריכה להיות, השופט לא צריך לקבוע לפי אם הייתה פציעה או לא הייתה פציעה, אלא לפי מה שה...
לפי התנועה.
לפי התנועה, ולפי התנועה, אתה יודע, אם הוא היה מוציא צהוב, למרות שכאילו לא הייתה עבירה, אף אחד לא אמר לו כלום, להוציא אדום, רק בגלל, עכשיו גם השופט הוא בן אדם, והוא ראה מה שראה, ויכול להיות שיש פה גם השפעה של הקהל.
אבל איפה עבר? אתה יודע, השופט ראה, הוא תוך כדי תנועה, מה עם עבר?
אתה צודק, במקרה של אדום, אתה יודע, שמגיע אדום, לבר מותר להתערב.
נכון.
זה צריך להיות גם הפוך, שאם השופט שולף אדום, לא נכון.
אם הוא החמיר.
כן. אתה יודע, זה שני צדדים של אותה מטבע, עבר החליט לא להתערב, ולדעמי הרס למשחק של שוודיה, אני חושב שאם לא אדום, אתה יודע, זה אולי חוכמה של אחר המעשה, ואי אפשר לדעת מה קוראים, אני חושב שאם לא אדום, שוודיה לא מפסידים, ואולי גם מנצחים בהערכה או בפנדלים.
הם לא הלהיבו.
הם לא הלהיבו, אבל שוודיה פעם לא מולידים. שוודיה משחקים את ה-4-4-2, הסקנדינבי המיושן כאילו, אבל אתה יודע, גם במונדיאל הם הגיעו עד לרבע גמר, הפסידו לאנגליה. אלכסנדר איזק הוא אחלה שחקן, פורסברג הוא אחלה שחקן, הם יותר טובים מאוקראינה, אבל זה כבר, אתה יודע, זה כבר קצף על המים. אני חושב שאוקראינה... יש הרבה התלהבות ושבצ'נקו המאמן כמובן זה סוג של אתה יודע בן אדם שהיה מגדולי החלוצים, אני לא רואה אותם עוברים את אנגליה ורומא.
שאתה רואה את ארבעת משחקי הרבע, אתה רואה שם באיזה מקום מוקש?
תראה, אני חושב שדנמרק, צ'כיה ואיטליה, בלגיה פתוח לחלוטין. בלגיה, צריך לזכור, כנראה בלי דבריינה. שני משחקים המעניינים, החשובים.
והדנים גם רוצים קצת ריוונג' על מה שהיה בבתים.
אנגליה וספרד אמורות לטייל, אבל מה זה לטייל? אתה יודע, אי אפשר לטייל בטורניר הזה, ראינו כבר הפתעות. על הנייר, ספרד ואנגליה, על שוויץ וקוריינה, צריכות לעבור בקלות, שני המשחקים האחרים פתוחים לחלוטין, לטעמי...
שוויץ לא פריירים.
נכון, נכון. אבל שוויץ גם באים עייפים.
אני לא יודע מה היה קורה אם לא היו מחטיאים את הפנדל.
אם לא היו מחטיאים את הפנדל, יכול להיות שזה לא רק שהיה 2-0, יכול להיות שהצרפתים לא היו חוזרים כבר לזה. אבל הצרפתים, השוויצרים שיחקו 120 דקות, השוויצרים צריך להגיד גם, שיחקו בבקו ברומא, בבקו באמסטרדם, עכשיו לסנט פטרסבורג, הם טסו יותר מכל נבחרת אחרת בטורניר, שתשחק עכשיו נגד נבחרת כמו ספרד, זה אמור להשפיע, לטעמי, המנצחת בין בלגיה, איטליה לספרד בחצי, אמורה להיות הנבחרת שתיקח את אנגליה או את דנמרק או את צ'כיה בגמר, אבל אתה יודע,
הנבואה ניתנה
בדיוק.
נחיה ונראה. עוזי, המון תודה.
ביי.
אייל סגל, הבעלים של מכבי נתניה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב לכם.
היום אתם פותחים את העונה, מתחילים האימונים, אתה רוצה עם מה שיש?
קודם כל, את האימונים התחלנו כבר לפני 10 ימים. היום עשינו את האימון פתיחה, את ההצגה לקהל.
כן.
אני מרוצה ממה שהצטרף, זה לא סוף הסיפור.
כמה העברות יש לכם עוד? שחקנים זרים? כמה חתומים אצלכם?
כרגע יש ב4 עמדות שחקנים זרים.
ואתם מחפשים עוד עמדה?
אנחנו מחפשים עוד עמדה אחת לפחות. אני לא בעד שחקן שישי בקבוצה כמו מכבי נתניה.
שישי שחמישה רק יכולים לשחק.
כן, זה לא בדיוק. אנחנו לא משתתפים
באירופה.
במספר תחרויות לצורך העניין שאנחנו צריכים סגל אמצע שבוע וסגל שבתות, ולכן אין היגיון בזר שישי. ובכלל אני חושב שזר זה לא תוכנית עבודה, ואם יש עמדה שבאמת אי אפשר למצוא ישראלי, אז זה הגיוני שנצרף שחקן
בינתיים,
זר.
בינתיים רוב הזרים בשנים האחרונות, רוב מוחלט של הזרים, לא בדיוק נותנים, אתה יודע, מספרים או תשואה או התקדמות או דברים כאלה.
מדויק לגמרי, אבל בסופו של אם לא ננסה ולא נבדוק, אנחנו עדיין מחפשים לפגוע בול כמו שפגלנו באלי מוחמד, וכמו שפגלנו בבצ'יראי, וכמו שהצלחנו לפגוע. אבל יש לנו גם אחוזים של אי פגיעה. אני יכול להגיד לכם שהצוות לקראת העונה הזו עבד לא מעט חודשים, ושני הזרים שהם היו בראש הרשימה, את שניהם צירפנו, זאת אומרת, הצלחנו לצרף גם חלוץ.
החלוץ היוגוסלבי?
יוגוסלביה, צביקה, זה היה בעליכות אירופה. התפרקה,
כן, אני יודע, היא כבר התחלקה.
השתנה.
לא, לא, אני הייתי שם שזה היה יוגוסלביה, ואחר כך הייתי כשזה היה לחוד.
לא, שמה בכלל, ספר לנו קופמן, הוא מכיר את זה יותר טוב משנינו, אבל באמצע היה להם עוד תוכנית ביניים, כי סרביה הייתה יחד עם מונטנגו, איזו תקופה עד 2006.
יש לי הפתעה בשבילך, איפה שקופמן היה, גם אני הייתי, הוא ליווה אותי.
כן, כן, ההבדל הוא שאתה איש ספורט, והוא היסטוריון.
איזה היסטוריון? מוקיון, לא היסטוריון, אייל.
זה נכון, זה לא מפריע להיות מוקיון והיסטוריון.
האמת היא שאני גם בכל מקום שהגעתי, הלכתי לסייר בבתי, כשהגענו
בכל מקום שהוא הגיע ירו.
לבוסניה, לקחו אותי לבית הכנסת היהודי, וכשהגענו לשמה, לזה, בכל מקום הלכתי לקהילה היהודית, וזה, זה לא פשוט. אז, כשהיה מלחמה, כשהיה קרוב למלחמה, כן, עכשיו כן. כבר הכל שקט שמה.
אז בכל מקרה, אנחנו מדברים על, כן, על החלוץ הסרבי,
כן.
והיינו צריכים, הבעיה העיקרית, איתו הגענו כבר לסיכום, אבל היינו חייבים להגיע לסיכום עם הקבוצה הספרדית שקנתה את הכרטיס שלו, ולכן רק
למה לא לשאול אותו? למה היה צריך לקנות אותו שאנחנו לא יודעים מה הסחורה?
קודם כל, הסחורה היא סחורה
על הנייר, היא פוטנציאל גדול.
על הנייר יש שם, דובר פה באמת בסחורה ברמה מאוד גבוהה, ששילמו עליה לפני 2.5 מיליון יורו, כשהוא היה בן 21, עכשיו בן 23. מה יקרה? אף אחד מאיתנו. בסוף העונה נוכל לדעת אם הסחורה היא סחורה שהצדיק את הציפיות. זה נכון גם לקשר שהבאנו שהוא היה השני ברשימה בכלל.
כמה הם רצו עליו, אייל? זאת אומרת, אחרי שהם רכשו אותו ב1.5 מיליון?
הם לא רצו עליו כסף, והם רצו
אחוזים.
בדיוק. אז הם קיבלו את האחוזים שהם ביקשו, אבל זה לא, הבעיה זה ספרדים. והקצב שם זה לא הקצב שלנו.
נכון. יש קצת סייסטה.
לא, להם זה שחקן מספר 20 ברשימה, ולך זה דבר ראשון על השולחן.
נכון, נכון. ולא רק זה, החשש שלי היה שמישהו יקדים יותר, אין פה הרבה חוכמות בעסק הזה, זה יכול להיות קבוצה ישראלית, זה יכול להיות גם קבוצה מחול, כי בסופו של תהליך לא רק אנחנו מסתכלים, זה תהליך שהיה ארוך, אבל בכל מקרה, השניים הזרים שהם רצו, בכלל, בשיחת תאום ציפיות שהייתה למנכ״ל, אני בסך הכל משתדל לא לעבוד עם הצוות המקצועי, רק המנכ״ל עובד איתם, אבל הם הכינו רשימה, וכל מה שהם מבקשים הם יקבלו השנה.
שי רוניקובסקי.
זה סיפור שהייתי שמח לפתור אותו לכאן או לכאן לפני תחילת העונה.
אבל הוא מוקדם עוד.
נכון. הייתי מאוד שמח שהוא יישאר פה ואמרתי זה באחת התוכניות שהערכתם אותי. הוא גם טען בפניי שזה אופציה שהוא ישמח מאוד שהיא תקרה, במידה והוא לא ימצא קבוצה בחול. אבל הדינמיקה של הדברים היא מספיק מעניינת וגדולה, שלדעתי הכל יכול לקרות. אני מקווה שזה יקרה כמה שיותר מהר, שיקבל החלטה או להאריך חוזה בנתניה, או ימצא באמת קבוצה שהסוכן שלו מנסה למצוא לו. אבל בכל מקרה, הנושא הזה צריך
להתקדם. אתה לא רואה אותו פתאום עובר נגיד סתם, אני אומר, למכבי תל אביב שחפש שחקנים?
לא, היא צריכה לנהל מסע ומתן איתו. גם מכבי חיפה, גם מכבי תל אביב, היא צריכה לנהל מסע ומתן איתו.
ינהלו איתו.
אני אומר לכם משהו שבכדורסל הוא הרבה יותר מקובל, בארץ רק בתקופה האחרונה הוא הופך להיות מקובל. אם הייתי צריך לבחור איפה הוא ישחק, והוא לא משחק במכבי נתניה, הייתי שמח מאוד שהוא ישחק בקבוצה ישראלית, לא בגלל שהוא ישחק בקבוצה ישראלית, אלא כי אז אני יכול באמת לעשות טרייד, וחלק מהכסף שנקבל, נקבל בשחקנים שיכולים אותנו לשדרג, ובקבוצה אחרת הם השחקן ה-17 או ה-18, או לפעמים מושאל לקבוצה שלישית. ויש כאלה בשפע, גם במכבי תל אביב וגם במכבי חיפה. אבל אנחנו לא נמצאים שם, א', כי הם צריכים לרצות אותו, ב', הוא צריך לרצות אותם. וג', אני אשמח מאוד שישאר במכבי נתניה. אבל אם בסופו של דבר אני אגיע באמת לשלב הזה שהוא ירצה וירצו אותו קבוצה ישראלית, ונוכל לקבל תמורתו שחקנים שיכולים לשדרג אותנו, אני אשמח מאוד לעסקה כזאת.
שאתה מסתכל בכלל על כל שוק העברות, ההתעצמות של מכבי חיפה, מכבי תל אביב ומג'אג'אט ברכש, ביתר, לא במשחק בינתיים.
באר שבע התחזקה.
באר שבע התחזקה. מה זה עושה לך כבעלים של קבוצה, כבסך כל האפשרויות שלך, להגיע, אתה יודע, אפילו לאירופה, שאתה בתור בעל בעלים של חברת נופש, יודע שהאירופה זה בקונפרנס ליג, זה אפילו לא המשובח שיש באסיה. מה זה עושה לך?
אני כשחלטנו להעריך את ההסכם של הצוות המקצועי, זה כי אנחנו סומכים עליו. והצוות המקצועי יודע היטב מהם המטרות שלנו. המטרות שלנו קודם כל להחזיר קהל היציעים, ולהציג קבוצה שיהיה כיף לראות אותה, ושחק כדורגל, ושווה בגובה העיניים מול כל קבוצה אחרת, כולל הקבוצות שהשקיעו עכשיו מיליונים רבים ברכש. ואת זה לא תמיד חייבים עם שמות מפוצצים. אז לכן אמרתי להם כבר לפני שהתחיל מסע הרכש והשינויים, אתם תכינו רשימה ואנחנו נדאג להביא את השחקנים שאתם רוצים, לא את השחקנים שאני רוצה או שיותר כדאי לי או שמזולים יותר. ואנחנו עובדים לפי אותה רשימה, ובינתיים שחקן שחקן שצירפנו זה השחקנים מאותה רשימה. אני מקווה שכשאני...
כמה אלה את המנוער?
בנוער, קודם כל בשנה שעברה הקדמנו עלייה מהנוער.
כן.
ועכשיו בהצגה פה שהצגנו לקהל, אז יש 8 שחקנים נוספים ממחלקת הנוער.
אבל לא כל השמונה ישחקו, לא השתלבו.
לא רק שלא כל השמונה ישחקו, מרביתם לא ישחקו. כי בשנה שעברה כבר 2 דילגו דור. דבר שני, הבאנו השנה 3 שחקנים מהשחקני חיזוק שלנו שהם שחקנים בני 20-21. בסוף אתה חייב שבשלד יהיה לך שחקנים מכל הגילאים עם כל הניסיון, אתה לא צריך להגזים גם, כי אתה בסוף תרסק את החברה האלה.
נכון, כן. יש לך את אלה שהבאת מביתר תל אביב בת ים, את ברקוביץ' ואת מזרחי.
מזרחי כבר יותר
קצת יותר מבוגר, נכון, אבל הוא עובר מליגה שנייה לליגה ראשונה, הוא צריך להשתלב.
נכון, נכון, זהו, הבאנו אותו בתור אופציה שנייה לחלוץ שאנחנו הבאנו ממיורקה. אבל מי כמוכם יודעים שאף אחד לא יודע מה האופציה הראשונה והאופציה השנייה. ואני מאוד מאוד מקווה, באמת, עם השחקנים, עם הארבעה שחקנים יותר ותיקים שיש לנו, עם דור הביניים שיש, ועם השחקנים היותר צעירים, נוכל לבנות קבוצה אטרקטיבית, כי בסוף, כדי להחזיר קהל, ורק במילה אחרונה, הפתיע אותי היום הקהל, היו פה, לא ספרתי אחד אחד, אבל מההיכרות שלי, מהמבנה של מתקן האימונים שלנו, היו פה יותר מאלף אוהדים באימון פתיחה, בתקופה הזאת זה ריכוז מאוד מכובד.
נראה את הכמויות ביציים, אני מאחל לכם כמה שיותר.
שיהיה בהצלחה.
שיהיה בהצלחה, אייל.
תודה לכם.
יניב תוך מנואלה, אהלן ערב טוב.
אהלן ערב טוב.
אהלן. אז מה שנקרא, כל הגוזלים נשארים בבית בינתיים. גם ריקן.
חלק הלכו כבר.
בסדר, אלה שהלכו לא רצו שישארו. ריקן נשאר לשנה, טננבאום לשנתיים. מה עם סחורה חדשה? משהו שישמח את האוהדים, את אלה מכירים.
אתה יודע, לאט לאט, אין לי כרגע בשורות, אני, תאמין לי, אני מקבל פניות מאלפי אוהדים בכל מיני קבוצות וואטסאפ.
כן, אבל האוהדים לא קובעים, מי שקובע זה גולדר, גולדר
וגולדר.
וגולדר.
לא, עוד הפעם, הסיפור המרכזי זה שמכבי תל אביב, כמו מכבי תל אביב, עובדת בזמן שלה. אני חושב שבעבר, גם בימים של ג'ורדי קרויף היפים, אז אתה יודע, חלקנו בתקשורת היה נוהג לומר שאלה אליפויות של ערן זהבי, ואף אחד לא ספר את המסביב. אז בוא נגיד שצריך גם אנשים שידעו קצת ללחוץ ולהעיץ בקנדה.
את גולדה, ואין היום.
כדי לסגור.
ואין היום כזה.
אבל שוב אני אומר, אני אומר, בגלל זה פתחתי גם צביקה, שהרי גם בימים שאמרנו שג'ורדי יכול להגיד מה שהוא רוצה למיץ', עדיין בסוף, אתה יודע, היינו מסכמים את זה שזה אליפויות של ערן זהבי.
כן, אבל היה אז היה מצב שגם ג'ק וגם מיץ' היו באים יותר לפה. כשאתה לא נמצא פה, קשה לך לקבל את האווירה. עכשיו, גם כשהיה מנכ"ל זר אחרי ג'ורדי, היה לו יותר השפעה על מיץ', וכאן אין את ההשפעה הזאת, ככה אני רואה, אבל יש סבלנות. מצד אחד, משחקים באירופה, מצד שני, יש עוד הרבה זמן עד הליגה, מצד שלישי, האימונים כבר התחילו.
תראה,
עכשיו אני כבר רואה שגלאזר פצוע.
כן, גלאזר, צריך לומר, בשבוע שעבר, הדאיג מאוד את אנשי מכבי תל אביב.
גולאסה עוד לא חזר.
הוא עדיין מדאיג אותה.
גולאסה עוד לא חזר לאימונים.
ביומיים שלושה הראשונים, כי היום לא היה אימון, שהוא מרגיש יותר טוב. אנחנו כמובן מדברים על שרירי הבטן, וזה סיפור לא פשוט. אתם,
אני יודע,
אנשים שמבינים בזה לא פחות ממני ומכל אחד אחר, ושרירי הבטן זה סיפור לא פשוט, וזה לא תמיד עובר ככה. ואם גלאזר צריך ללכת לניתוח, ואת אייל גולסה אנחנו רואים עדיין עם סד על הברך, כי אתם יודעים, הוא עבר ניתוח בשלי העונה, ודור פרץ לא נמצא.
זה בעיה.
אז צביקה מודאג ובצדק. אז
לא, כן, לא, אני צריך להיות מודאג, מכבי צריכה להיות מודאגת.
כן, ברור, התכוונתי לכל
לא, אבל אני, תראה, הנושא של גלאזר והנושא בכלל של זה כבר בכמה שחקנים, הטיפול השמרני והטיפול הבלי ניתוח לא רוצה להגיד 99%, באחוזים גדולים מאוד בסוף הולכים לטיפול לא שמרני, ובזבזו
וזה לא בטוח שזה מצליח.
כן, אבל
ניתוחים, בטן תחתונה.
רגע, צביקה, יש פה חדשה מאוד מאוד חשובה שתשמח את אוהדי מכבי תל אביב, ואני יכול לבשר שאנריק סבורית
חתם.
כן, הם מאושרים.
חתם, על חוזה לשנתיים, ואני חושב שזה אולי הבשורה של היום, כי אבי ריקן על הכיפק, וטננבאום על הכיפק, אבל סבורית, לטעמי, אחד המגנים השמאלים הטובים שיחקו בליגה שלנו.
וגם נחשב לזר האיכותי ביותר במכבי, לפחות אצל האוהדים.
אני חושב, קופמן, וגם צביקה, אתם תסכימו איתי, אני חושב ש... ההאצה, אני חושב, קרתה ברגע שגם שכטר וגם טיבי עזבו, ואני חושב שמכבי הבינה שהיא חייבת, בטח כשדור פרץ, שהוא היה עוגן גם מקצועי וגם חברתי, חייבת להשאיר גם את
הבוקים. מה עם הרננדז? בסדר, השאירו את שתי הכנפיים. מה קורה עם הרננדז?
מבחינת פטריק ון לואן,
הוא מתאמן.
זה השחקן הכי חשוב בקבוצה.
הוא מתאמן עכשיו, נכון?
מבחינתו, כן, הוא מתאמן, הוא נמצא פה.
אז מה?
הוא מבחינתו, הוא מבחינתו לא מוכן לוותר עליו. יש לו חוזה.
כן.
והוא כל הזמן מדבר על זה שהאישה לא רוצה לחיות פה.
מישהו שם על השולחן הצעה קבוצה אחרת שרוצה אותו?
כבר עברו את זה מכבי עם אמדור, אותו דבר, תמיד זה האישה. שרשל אפם. מה, אתה לא יכול להגיד אני רוצה יותר כסף? אתה להפיל את זה על האידנה?
לא בטוח שזה יותר כסף. הסיפור של הטילים, הנשים האלה, עם הטילים שהם עברו פה, עם האזרקות שהם עברו פה, אתה לא מבין מה הם מרגישות.
צביקה, אני אומר עוד פעם, להפיל את זה על האישה, אני אומר שרשי לפעם.
הבנתי.
במקום ללכת לבעל הבית, להגיד לו, תשמע, אשתי רוצה ללכת.
רוצה עוד 100,000.
אני רוצה, לא, תביא 50, אני רוצה 100, אני סגור 50.
תראה, אני אגיד לכם, הרננדס, היה בלם טוב, אני חושב שביחס לעמדור
אין להם משהו יותר טוב, עזוב, נו, זה סתם, זה מים ביד. יש להם משהו יותר טוב?
אבל מבחינת ון לואן, אני אומר לכם, הוא פשוט מטורף עליו, והוא רוצה שהוא יישאר, ואני מניח שהוא יושב עליו חזק כדי שהוא יישאר.
כן.
ויכול להיות שעכשיו שסבורית נשאר וג'רלדש נשאר, סך הכל.
וגם תגיד לו, תגיד לו שהמלחמה הבאה זה בחגים, אז הוא יוכל לנסוע לחופש, אז
לא. כן, אני לא בטוח שזה רק קשור למלחמה, אני חושב שזה עוד קודם היה מבחינתה, זה לא התחיל במבצע של שומר החומות, אבל אני חושב שעכשיו,
אחרי שגם חיסנו אותה, ניכר, חיסנו אותה כאן, אם היא הייתה חיה עכשיו בספרד, אני לא יודע אם הייתה מחוסנת עכשיו, כך שקורונה זה לא.
טוב, אני מציע שיגייסו אותך וקבי להסביר שם.
אני הסברתי להרבה, תשמע, להרבה אנשים הסברתי את זה, בזמנים יקבלו את זה.
תראה, צביקה, תראה איך הוא נכנס לזה, כאילו.
לא, אתה יודע, אני כל פעם, תשמע, כל קבוצה אני שומע, ואני שומע כבר הרבה שנים, כל הזמן, האישה לא רוצה להישאר. לפעמים האישה בכלל נמצאת 4 חודש עם הילדים, במקום אחר. האישה לא רוצה להישאר.
לא, אבל יש לי שאלה אחרת אליך. אז זה רציני שמכבי רוצים את אלטמן, או שזה סתם הלחץ של אלטמן על הפועל?
אני לא מכיר דבר כזה.
אוקיי.
אתה יודע כמה שחקני התקפה בסגנון של אלטמן יש במכבי תל אביב? כרגע, בוא אני אגיד לך, יש גררו.
אני יודע בדיוק מי.
יש יונתן כהן, יש אלון אלמוג, יש מתן חוזז. יש מספיק שחקנים.
השאלה אם הוא יכול לשחק קצת יותר בקישור, אני לא יודע, אבל
אם כבר באמת, באמת להביא איזה, צריך לחפש איזה שובר.
למה אבל לא,
קניקובסקי,
למה לא ללכת לדור מיכה, להגיד לו, תשמע, תתנצל, נוריד לך קצת בחוזה?
גולדר לא רוצה.
גולדר לא מוכן
לעמוד את זה בכלל על הפרק.
רגע, רגע, הוא ייקח אחריות שנה בחוץ, כי אין לו משהו אחר.
יש לו בר שבע.
מי? לא לדור, לגולדר.
דור מיכה, חברים, זה ב-4 ביולי,
עד 4 ביולי זה עוד הרבה זמן, זה עוד, אתה יודע, 4 ימים.
באמריקה מכינים את התותחים.
כן, ברור, מה?
אני קיבלתי תמונה מלהבים ליד בר שבע היום, שהוא כבר בדק את הדירה, בדק את הבית יותר נכון, לא דירה, שם זה בתים פרטיים, אולי אפילו עם בריכת שחייה, נראה לי ש תהיה לו שם איכות חיים.
כן, טוב.
אבל בגדול, מכבי תל אביב היום, ללא ספק, עם יום בשורה לאוהדים, ועכשיו צריך כמובן לחפש חלוץ.
חלוץ, בלם, זה קשר.
רוקביצה, מה?
לא, חלוץ, בלם, 2-3 קשרים, והכל בסדר. תוכמן, תודה.
בבקשה.
אסף כהן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
היי, ערב טוב.
בוא, אני לא רואה אותך רוקד, אתה נותן רק לשרון ולזה לרקוד, אתה לא רוקד.
לא, זה לא זמן לרקוד.
דור, הרקדן, אני
כן, בדיוק. הרקדן האוטומטי, זה לכו לצביקה. תגיד רגע, אופיר מרציאנו חותם בפיינורד.
כן.
יופי של מועדון, מה זה אומר בשבילו?
זה קודם כל יופי של חתימה במועדון באמת גדול, מועדון פאר, אתה אולי מועדון שלא נמצא.
מי השוער הראשון שלהם? מי השוער שלהם?
השוער הראשון שלהם, ג'סטין ביילו, זה שוער שהוא שחקן בית שנחשב לאחד משוערי העתיד של הולנד, לא שבשנים האחרונות הולנד הוציא השוערים מי יודע מה.
הוא היה בסגל של הנבחרת משהו? לא.
לא, הוא לא היה בסגל, הוא היה בסגל של הנבחרת הצעירה.
אוקיי.
ששיחקה ביורו.
ומי היה השוער, בסגל בטח יש עוד שוערים, מי היה השוער שני שמע עד עכשיו?
יפה, אז השוער השני עזב, היה שוער יותר מבוגר, הולנדי? כן, שדווקא תיחק, כי השוער הראשון הצעיר והמוכשר היה פצוע חלק מהעונה, והשוער השני שיחק, הוא לא הרשים. אני חושב שמביאים את מרציאנו, הם אומרים גם שהם מביאים אותו כדי להתחרות על קבוצת השוער הראשון.
זה חשוב אם הוא ישחק.
הוא לא היה בא אם היו אומרים לו, תשמע, אתה מתחיל, אתה רק בקאפ, להתחרות, פתוח.
כן, לדוגמה, ולא שאני משווה ביניהם, אבל בינואר האחרון, זה גם כמובן אחרת להגיע באוגוסט, בינואר, בינואר האחרון אריאל ארוש הגיע לאירנבין, ואמרו לו מראש, אמרו לו, אתה מגיע כשוער שני, ובאמת לא צריך דקה אפילו בגביע.
בסדר, הוא היה צריך חוזה.
כן, כן. אבל מרציאנו מגיע גם עם איזה מעמד אחר, בכל זאת שוער נבחרת, והשוער שעמד בשער במשחקים האחרונים. פיינורד עובר את שינוי מאוד גדול בקיץ הזה, כי דיק אדבוקט פרש, הביאו מאמן חדש מאוד מוערך, שעשה דברים יפים עם אלקמר, הם עוברים שינוי, הרבה שחקנים שם עוזבים, הכוכב הגדול שלהם אמור לעבור לאייקס, שזה הולך להיות הרעש הכי גדול בהולנד בימים הקרובים, כי זה לא קורה בדרך כלל, ששחקן עובר מפיינורד לאייקס.
כן, רגע, אבל הם יכולים להתחרות עם אייקס ועם זה על האליפות?
לא, הם לגמרי...
היו שנים שהם עשו את זה.
אליפות האחרונה
ב-2017,
הם
החזירו את הקאוט.
הלו?
נעלמת.
הלו?
אין אסף.
טוב, נו, קיבל.
מאוד ירדו.
הנה הוא חזר.
לא, נעלמת לנו קצת, תחזור על מה שאמרת.
אמרתי שבמילניום הנוכחי, משנת 2000, הם זכרו רק בשתי אליפויות. הם די בירידה, אבל הם עדיין נחשבים למועדון, מבחינת קהל, הם כמו היה. הם שני המועדונים הגדולים. אבל זה כן מגרש של 50 אלף מקומות, הם עד עכשיו לא מכרו 20 אלף מנויים, כך שמדובר במועדון גדול.
על הכיפק. אסף,
שיהיה לו בהצלחה.
שיהיה לו בהצלחה. מי מחליף את דבור? תגיד לי רק שם.
מדברים עוד פעם על ונחה, לא תאמין.
וואי, עם המחברת. הכי טוב.
אבל הוא פרש כבר מכדורגל, לא?
אבל המחברת נשארה. אבל
כשקוראים לו לנבחרת, אז הוא חוזר.
כן, יש גם...
אתה יודע מה? הוא יותר טוב מדבור.
מה? הוא יותר טוב מרוב המאמנים ההולנדים שיש היום. מדבור זה לא בעיה. מרובם הוא עדיין יותר טוב.
האמת היא שאז הוא עזב את הנבחרת, כי היה לו פתאום הצעה ממנצ'סטר.
נכון.
בסיידר.
הוא קחת למקום שלישי, עשה את המקום שלישי.
אחרי זה הוא אחרת הוא היה נשאר.
בסדר, שיחזור. אני מתגעגע לקליפבורד ולמחברות.
הוא יודע מה הוא עושה.
אסף, המון תודה.
תודה, חברים, ביי.
אנחנו עכשיו עם סורוקה מן, ערוץ הספורט, אהלן.
אהלן, מה
נהיה? בוא נאמר שפלייאוף ה-NBA ממשיך לגבות קורבנות בניצחון של אטלנטה אתמול.
כל משחק זה פציעה.
בסדרה עם מילווקי, כמה היה? 110-88, 2-2 בסדרה. יאניס פתאום מתפרק, היה קשה לראות. ואני מבין שמדובר על רצועות, חבלה ברצועות.
בוא נראה מה שזה עדכון מהדקות האחרונות. תראו, כרגע דיברו על Hyper Extended Knee, שזה okay. יותר טוב ממה שחשבו בהתחלה, ואני אגיד לך את האמת בהתחלה.
לא קרע ברצוע.
לא, כרגע לא מדברים על קרע, אלא על מתיחת יתר. זה עבר כאילו מפציעה של שנה בחוץ, לפציעה של אולי שבוע בחוץ, זה תוך 5 דקות, אבל אני מניח, שוב, אני לא...
זה יותר משבוע בחוץ, לדעת.
זה יותר משבוע בחוץ, ואם הם מערים, משהו... רגע, סורוקה, ואם הם מערים קצת, זה לא הופך למה שנקרא קרע, אלא מה שנקרא בז'רגון של הספורט האמריקאי, Major Construction. אתה יודע, זה כבר מנקים הכל. זה פציעה מאוד טריקית.
מאוד מאוד טריקית. אני מתקשה לחזור, לראות גם בתסריט האופטימי שהוא חוזר לסדרה הזאת.
כן.
וזה מייצר בעיה, והוא מילווקי, כי עוד קבוצה מאבדת את השחקן הטוב ביותר שלה. אבל אתה יודע... אחרי שזה קרה ליריבה שלה.
זה מחזיר אותי אבל לדברים של לברון.
לברון.
ואחרים... אתה יודע, להומסים, תשמע, באמת, עם כל הכבוד, אנשים מסתכרים הון באופן יחסי, כן? Yeah. לא כולם מסתכרים כמו לברון, או אפילו לא כמו יאניס, אבל הלחצים והטיסות וכל הדבר, זה לא אנשים קטנים, אתה יודע, זה לא אנשים בגודל של 1.77 מטר, אוקיי? והדברים האלה, אתה כל משחק יושב, ואתה רואה מישהו מתפרק על המסך. זה מדהים, אני זוכר שזה היה בזמנו בזמנם של, אתה יודע, של ה-CTE בקטע של הפוטבול, אתה יודע, שהתחילו כל הדיווחים על הפציעות ראש והיה שם זעזוע בכל הליגה.
נכון, תראו, אין איש אין צור מכנה משותף לפתיעה של טרי יאנג שדרך על שופט, לפתיעה של קרי ארווינג שנחת על הקרסות של קרי, ולפתיעה של
יאני. אבל יכול להיות שזה אומס.
תראה, אומס, בטח שמסתכלים על הפלי אוף, הוא לא חריג. גם האומס שהיה השנה הוא פחות גרוע ממה שהיה בשנים אחרות.
אבל יש הבדל בין שרירים לבין שלד. אתה יודע, אם יש עומסים, אז זה עומסים. השלד זה 9.5 קילו, במקרה של חבר'ה שיש 2.10. זה לא המסה, המסת שרירים.
הפציעות של יאניס ושל טרי יאנג יכלו לקרות בלי קשר. אני חושב שחלק מהפציעות היו נמנעות, ובעיקר מה שנקרא soft tissue injuries, כמו פציעות המסטרינג, שהיו מאוד מאוד ליוו אותנו כל העונה, קווין דורנט וג'יימס הארדן ועוד שחקנים אחרים, ואלה פציעות שישירות נגרמות מעומס. וכמה שה-NBA ניסתה להוריד את העומס, אני חושב שה-NBA היום כאילו אומרת לעצמה, האם זה היה שווה את זה, ואני חושב שמה שאנחנו נראה מעכשיו, הבעיה היא גם לא רק העומס.
אבל אני רוצה להגיד לך משהו, סורוקה. זה בא אחרי עונה קשה וזה, אבל הסדר של החצאי גמר, גם במערבי וגם במזרחי, הוא לא שונה משנים קודמות.
בדיוק, כל הפלייאוף שונה משנים קודמות. אין בקטובק
בפלייאוף. בא אומס והיה פחות זמן פגרה אחרי הזה, אבל הסדר משחקים של הפלייאופים הוא לא שונה משנים קודמות.
100%, והפציעות האלה יכולו להיגרם גם אם היו משחקים, לא יודע, 80 משחקים.
אגב, אני מסתכל בעיניים קצת אחרות, גם על הכדורסל בישראל שנגמר, גם על הכדורגל עכשיו, שהשחקנים האלה באים לאליפות אירופה, אחרי עונה קשה, והיה להם הכנה קצרה, והם פצועים ופגרות, זה בגלל הקורונה. אבל סדר המשחקים, ולא השתנה משנה שעברה.
נכון, נכון.
אבל עדיין יש פציעות, זה כואב. שקוואי הולך, וכשעכשיו יאניס הולך, זה מכה.
הפגרה הייתה יותר קצרה.
וטרי יאנג, נכון.
נכון, למרות שכשאתה מסתכל על זה, טרי יאנג הייתה לו פגרה של 9 חודשים, הוא לא שיחק בבועה בכלל.
נכון, נכון, הם לא עלו אחר שם בכלל.
בדיוק, חלק מהשחקנים בכלל לא שיחקו בבוע, חלק מהשחקנים עברו קבוצות בקיץ. יצא מצב מאוד לא שוויוני. שוב, העונה הזאת, ה-NBA ניסתה לעשות המיטב. אנחנו רואים שזה, שוב, בסוף תוכתר אלופה, כלשהי, לא יודע כבר מי זאת תהיה, אולי זאת תהיה אטלנטה. שבאמת, אם היית שם 10 שקלים על אטלנטה, היית קונה עכשיו שכונה בפתח תקווה. אבל אני חושב שאנחנו רואים באמת מה קורה כשאומס וכשבאמת הכל מתנקה. זה פשוט מספר מטורף של פציעות שחלקן נגרמו בגלל הדבר הזה. אני לא רואה את ה-NBA חוזרת כל כך מהר ללוח של 82 משחקים על פני פרק הזמן הרגיל. בתוך המשחקים
היה עוד סיבוב, איך הם קראו לזה, לפני הפליין.
הפליין, אבל
אז מספר שתי קבוצות פה ושתי קבוצות פה.
קבוצות נחו לפני הפליאוף כמעט שבוע. שיוסיפו להם את זה. אז שוב, לדעתי, הבעיה קרית תוך כדי המשחקים. שחקנים היום יותר אתלטים, חייבים לחפות יותר מרחק, הם רצים יותר קילומטראז'
מאי פעם. אני אבל רואה עוד דבר, מהמבט שלי, המשחקים הופכים להיות קצת יותר אגרסיביים.
נכון, בטח בפלייאוף.
לא, אבל באים לשתק את יאניס, כל משחק נכנסים בו. עכשיו, גם הופך להיות קטטות, השופטים לא הרחיקו עוד אף שחקן, אבל עושים דברים נוראים. כשהיה עם דורנט, שהוא השומרי ראש שלו, הלכו להרביץ לזה. קצת נותנים יותר מדי מכות, ולא עושים פרוטקשן לשחקנים הכוכבים, ופוצעים אותם.
שילמדו מהאוקי. שילמדו מהאוקי. רפי מאפ. באוקי דואגים לזה.
אתם עושים גם ב-NBA עכשיו.
כן. על הכיפק, סורוקה מן. תודה.
תודה לכם.
שלמה וייס, וואלה, אהלן ערב טוב.
אהלן ערב טוב.
איזה קבוצה יש לכם? יש לכם כבר 45 שחקנים ועוד 60 בפוטנציאל. כמה זורקים?
הרשימה שלך ראיתי שאתה משחרר איזה 10.
ועוד אבוקות במחנה אימון.
לא, אבל ראיתי שאתה משחרר איזה 10.
כן, מוחמד דוואד.
יש שוחררות, כשיש 30 שחקנים במחנה האמון בעולם כבר עכשיו, זה ברור שזה הרבה מאוד, שזה יותר מדי, וחוץ מה-30 האלה יש עוד שחקנים כמו פלקוצ'נקו וטוואטחה וטורה ואקווה,
שבכלל לא נמצאים שם,
יש שוחררו הרבה מהם, בטח כל אלה שלא יצאו ועוד מאלה שיצאו.
טוואטחה לא יצא להשאלה בקטע שבאמת הוא צריך להתאושש, הקורונה גם, הוא לא פתח.
אבל כל שחרור כזה זה כסף.
אבל הוא לא, לא, הוא לא משוחרר, יש לו חוזר
עוד לך. לא, יפה, זהו.
צריכים להשלים לו, אבל אני אומר עוד פעם, טוואטחה למשל גם פתח את העונה לא טוב, כי לא שחק כמה שנים, והקורונה חיסלה אותו, הוא לא רוצה לצאת להשאלה?
הוא רוצה, עוד פעם, הוא רוצה, אבל טוואטחה, כמו שאמרתם, הבעיה העיקרית זה חוזה, החוזה שלו גבוה מאוד, שזה אומר רק...
לא ישלמו את החוזה שלו, אבל אם מישהו ייתן עליו 120-130 אלף יורו,
כרגע, אני יודע, אני מקווה שאני לא טועה, שאתה רק מבני סכנין.
וכמה בני סכנין יכולים לשלם?
הם רוצים לקבל 4 שחקנים בתנאי שהם לוקחים אותו, תכף נשאל את דוחי. ועוד מענק חתימה לקבל.
ועוד לשלם לו.
כן, ברור, מי ישלם לו? שחייפה תשלם לו.
כן, ברור.
אז לטעות לך שתי אופציות, וצריך להגיד את האמת. או לעבור בשלב ולוותר.
מה עם הוואד?
הוואד גם לא, הוואד כבר העביר למכבי חיפה שהוא לא רוצה.
הוואד, אני כבר לא מבין, הוא הלך בשנה שעברה לפולין, הוא חזר, אין לו צ'אנס, נגמר, הוא לא יכול להיות במכבי חיפה.
חד משמעית, הוא לא יהיה במכבי חיפה, הוא יהיה כנראה, לפי מה שאני מבין, סוכן הזר שלו, יש לו סוכן זר, מנסה למצוא לו קבוצה אוסטריה, שווייץ,
פולין. איפה הוא מוצא לו קבוצה? איפה?
באוסטריה, פולין, שווייץ, זה הליגות שהוא מחפש.
אוסטריה, פולין, פולין הוא כבר היה.
אפשר לחשוב שהליגה האוסטרית היא חלשה מהליגה הישראלית.
כן, פולין הוא כבר היה, אני מזכיר.
ראינו את החלוצים הישראלים באוסטריה, צריך להגיד שהמשחקים שם הם מאוד פתוחים, וראינו את דור חוגי שבארץ שיחק בליגה הלאומית, כובש שם שערים בסיטונאות.
כן, אבל הקבוצה ירדה ליגה.
בסדר, אבל הוא כעצמו
כבש והתקדם. טוב, אז סט פולטן
אני
מזכיר לך ירדה.
זה קופן ידע, אני לא ידעתי שהקבוצה הזאת ירדה.
הוא ליגה.
לא ידעתי.
כן, הוא התקדם, הוא עבר לפולין.
הוא עכשיו בקרקוב.
הוא עבר לביץ לקרקוב.
זה מקום טוב.
כן.
עד שמתחיל החורף.
ברור, עד החורף זה מקום אידיאלי לכל ישראל.
עד החורף זה מקום נהדר. בחורף אחר כך אתה לא יכול לצאת לאימון.
בחורף אתה קוקו
צריך... אם אתה יושב על הספסל אתה קופה עם שלושה מעילים.
אתה גם צריך פסיכיאטר שירגיע אותך. כדור קטן, אחרת אתה מת שם. אתה לא יכול להחזיק שם.
הייתי בברוצלב, אני יודע מה זה.
עם הצלב למעלה בתקרת האולם.
שלושה חודשים, אבל אני הייתי גם בסנט פטרבורג ובמוסקבה. זה
בסדר.
מקסים
הוא ילך לחדרה בסוף.
הוא חדרה.
מקסים ויתר על הצעה מריגה בלטביה.
למה?
הוא לא רצה לשחק שם בליגה הזאת.
חזרנו לקור.
אבל כמו שאני אומר, כמו שדביקה אמר, תופע של דבר, או שהוא ישחק בחול, או שזה יהיה חדרה, קבוצות
בסדר. אתה אומר לי חול, אני נבעל.
חול, היום חול, כן, אבל חול זה...
בוא נגיד ככה, רגע, בוא נגיד...
כמה יושבים על הספסל בחול?
וייס, בוא נסכם שקפריסין, שזה כמעט אותו מרחק טיסה מ... איך אומרים? לאילת. תאמין, לא כולל תעשאות, שזה לוקח עוד 4 שעות מאז לטובה באילת לעיר. אז בוא נסכם שקפריסין זה לא חול, בסדר? מה שאתה מגיע באופנוע ים זה לא חול.
חול אלק.
אבל גם הישראלים שהלכו בשנה שעברה לחול, כולל הטובים ביותר, לא הצליחו לקפריסין, סליחה. כשאתה אומר קפריסין, הלכו לקפריסין 3 שחקנים ישראלים טובים, אצילי, סער ומיכה, ואף אחד מהם לא כבש את הליגה שם.
המאמן לא היה טוב. וייס, אני חייב לסיים, תהיה לי בריא וחזק.
תודה,
ביי. אבי נימני, ספורט אחת, אהלה, ערב טוב.
ערב טוב.
היית פרשן במשחק של אוקראינה 2-1 על שוודיה, ממש בדקה האחרונה של ההערכה. האוקראינים ביתרון מספרי. האוקראינים ביתרון מספרי. לא בדיוק הלהיבו, אבל שוודיה זה באמת, אתה יודע, אנתרופומטרית היא נבחרת גדולה בגודל, אבל די בוקים.
קודם כל, הייתה פייבוריט אחד מאוד ברורה במשחק הזה, זאת שוודיה, לפני המשחק.
כן.
שוודיה סיימה בראשות הבית של ספרד, והיא סיימה את הבית המוקדם עם 7 נקודות, והיה נראה שהיא תגבר על אוקראינה שסיימה במקום השלישי עם 3 נקודות. עכשיו, המשחק התפתח בצורה כזאת שהשוודים היו מאוד לא חדים ולא מרוכזים בפעולות האחרונות, ואוקראינה יש לה שחקנים בעלי יכולת אישית ברמה מאוד מאוד גבוהה, כמו זינצ'נקו, שהוא גם הפקיע את השער הראשון וגם בישל את השער השני, ומלינובסקי וירמצ'וק וירמולנקו, שחקנים שהם מאוד מאוד איכותיים, מאוד מאוד איכותיים, וזה עשה להם טוב. בסופו של דבר, הכוכבים האלה הם אלה שהכריעו את המשחק, זינצ'נקו גם עם שער נהדר וגם עם בישול גדול, הם ניצחו את המשחק והם הביאו את אוקראינה לרבע גמר, שזה הישג אדיר, באמת הישג אדיר.
מה הם יכולים לעשות מול האנגלים ברומא, באולימפיקו, ביום...
רון, אנחנו אמרנו את זה על הרבה מאוד משחקים שהיו ביורו הזה, ואנחנו התבדנו בסופו של דבר.
לא, אבל אתה רואה אותם, שאתה רואה אותם, ראית אותם כמה משחקים, אתה רואה אותם.
אני מסכים איתך הפעם. קודם כל, אוקראינה כבר הוכיחה לעצמה שהיא טובה בלהתגונן ולצאת להתקפות מעבר מהירות. אני חושב שמול האנגלים זה כבר אין להם סגל רחב בנבחרת שאפשר לעשות בו רוטציות.
גם שיחקו עשו אתמול הערכה.
בדיוק, והצליחה צודק, הייתה גם הערכה, ואני מתעייפים, והסגל הוא נשחק, לכן אני חושב ש...
אבל יש להם זמן לנוח, יש להם זמן לנוח מאתמול, עד שבת, נגיד, עם הטיסה.
זה גם חום, זה חום גדול.
יש זמן לנוח,
זה
בסדר גמור, אבל אני אומר
לך שבחצי
גמר אנחנו נראה את אנגליה.
אנגליה יהיה?
כן, אנגליה תהיה בחצי הגמר.
כן.
וכן, לשם זה הולך.
כיפק. אתה נוסע אבי לחצי גמר?
אני כן, אני משדר את החצי גמר באנגליה.
באנגליה, לא בהרעה, חצי גמר, לא רבע.
חצי גמר, אחרי זה שם.
חצי גמר, כן.
תבלה, תודה.
יופי, שמור על עצמך שם.
חלד דוחי, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
בוא נה, תשמע, הבאתם, הרכש הכי באמת מלהיב שלכם, זה אנטוני ורן, שמאמור להחליף את חלילה. הלאה, קיבלתם חבילה של כסף, ואתם כל לוקחים שחקן בדולר 99.
לא, זה שיחוק, זה שיחוק, אנטוני ורן בשבילהם. זה שיחוק יפה מאוד. על הנייר זה שיחוק יפה מאוד.
הוא גם לא, הוא בא, הוא בא, זה, הוא ווקום.
מה?
אין לו חוזה. שוחרר.
אני שוחרר, נו, זה החתמה טובה מאוד.
אנטוני זה...
כבר כמה שנים לא נותנים לו לשחק בהרכב, פה הוא יהיה קבוע בהרכב, אם הוא חס וחלילה לא ייפצע, לדעתי זה עברה טובה מאוד.
זה נכון, דוחי?
כן, כן, אני מאמין שזו החתמה מאוד טובה.
הכי אהבת שהוא בא ב-30,000, אני יודע, 27,000, נכון? זה הכי אהבת. גם לא עולה כסף.
לא, לא עולה דמי העברה.
לא, לא. עולה 27,000, לא הבנתי, מה?
לא, יש לו שכר רק, אין לו זה, ואתה נותן לו 27, 30 נטו, כל הדברים האלה, אז הוא בא לך בזול, כאילו על שחקן ש... עוד עשית עליו כסף, כמו חלילה.
אני קודם כל לא צריך לפרט כמה הוא מקבל, אבל הוא מקבל גם שכר נאה שמתאים וראוי לו, והוא חלוץ טוב, ואנחנו מאמינים בכישורים שלו, ומאמינים שיצליח. אנחנו חיפשנו דווקא חלוץ שהוא עם רזומה, ויכול לעשות כן. את העבודה ולהצליח בסכנין. גם הוא מאמין, הוא חשב הרבה, זה לא היה כאילו... ברגע והוא חשב על העניין וקיבל החלטה.
לא הייתה לו ברירה, אף קבוצה אחרת לא נתנה לו. הפועל תל אביב דיברה איתו, זה לא היה משהו אחר. באתם לו בדיוק בזמן, אולי גם הוא בא לכם בזמן.
בוא נהיה ריאליים, גם אם היה לו הצעה טובה ממכבי חיפה או מכבי תל אביב, אולי הוא מעדיף.
אבל אתם לא מתחרים על שחקנים, אתם לא מתחרים עם שחקנים על שחקנים ממכבי תל מכבי חיפה, אתם מתחרים עם חדרה, עם קבוצות אחרות.
תגיד, מה עוד מביאים, דוחי? אתה יודע, אני דיברת לך בקיץ שעבר, וכל מה אני מזכיר לך מאז, בקיץ שעבר לא עשיתם החתמות טובות, ואחר כך הייתם ממש
במרוץ
נגד הזמן כדי לשרוד בליגה. מה אתם עושים עכשיו כדי לא לחזור למצב הזה?
מזלם קודם כל שקיאל נשאר.
האמת, אנחנו עשינו החתמות טובות. יש לנו גם את המגן הימיני הסרבי, הוא מגן טוב ומרזומה טוב. יש לנו את הקשר הברזילאי, קשר חלוץ ברזילאי, שעדיין לא מצליחים להביא אותו, אבל הוא חתום. כי משרד הבריאות לא נותן עדיין...
מה זה קשר ברזילאי? איפה הוא שיחק? יש בברזיל 71 מיליון שחקני כדורגל.
הוא שיחק בליגה הראשונה בברזיל, הוא שחקן טוב, ויש לנו עוד שחקן מגנה, גם שהוא מגיע.
מי הביא אותו? ראו אותו משחק או שקיבלתם מזה?
תקשיב, אני האמת להגיד לך שאני ראיתי אותו, אני לא ראיתי אותו.
אבל מי הביא אותו? מי? המאמן הביא אותו?
הביא אותו המאמן עם עוד אחד שהוא מקצוען, שגם רואה את השחקנים, שניהם ביחד עם ליצוע לשחקן, ראו אותו, ראו הרבה משחקים שלו, בדקנו אותו בתוכנה, אני מקווה שהוא גם יעמוד בציפיות. יש לנו עוד, אנחנו עוד מחפשים עוד רכש, קשר 50-50, מחפשים עוד חלוץ. אני מקווה שגם בלם, כמובן שלאחר שילוב הסודי הסופית, שהוא לא רוצה להגיע לישראל, אז אנחנו מחפשים עוד בלם בעמדת הבלם, ואני מקווה שגם נצליח להקים את הסגל הזה לפני היציאה למחנה אימונים ב-18 בפולין.
איפה המחנה אימונים?
בפולין.
הבנתי, ואפשר, זאת אומרת, יש לכם עוד שחקנים חוץ מעמדת הבלם, או שחקנים כמה שוק המקומי שמעניינים אתכם? אתה יודע, תכף מוחמד, למה אני שואל אותך?
בואו אני אגלה לכם.
רגע, בואו נחשוב על מוחמד הוואד, שאני שומע כל מיני דיווחים שברגע שחוזרים לארץ, אתה יודע...
חיפה משחררים.
חיפה משחררים אותו, כי באמת יש להם עודף על הבלטה. הוא מעניין אתכם?
מוחמד הוואד שחקן מאוד מעניין, והוא יכול לעניין אותנו טוב, אם הוא מעניין גם קבוצות אחרות רבות, אז גם מעניין את סכנין.
אפילו בהשאלה, אתה יודע, לא
בהכל. עשינו פנייה, עשינו פנייה, אבל הוא קשור למכבי חיפה עדיין, הוא תחת כזה, ואני לא יודע אם הוא יכול כרגע להגיע לסכנין, וזה אפשרי. פנינו גם לסוכן של קו השבוד דודו דהן, שאנחנו בקשר גם טוב איתו, והוא גם הסוכן של סמח הלילה, ו... גם הוא רצה לעשות את העסקה של אהב גנאים מול בר שבע, ובמקביל גם דבר...
רגע, קאבה יש לו חוזה בבר שבע?
קאבה רוצה להגיע, אבל עדיין הוא תחת חוזה בבר שבע, ויש לא עניינים עם הקבוצה שם לסיים את
זה. קאבה זה חיזוק טוב, אבל מי יש לו חוזה עם בר שבע זה בעיה.
הוא, אגב, הוא רוצה להשתחרר, ובר שבע רוצים לשחרר, זה מה שהבנתי, אבל יש ביניהם עניין כספי שצריך לסגור אותו. אז יש כמה שחקנים על הכוונת.
אם אתם תביאו את מרואן קאבה, אתם תתחזקו יפה. אם תביאו את מרואן קאבה, תתחזקו יפה.
אני מקווה מאוד שנצליח, אני מקווה מאוד.
על הכיף הקדוחי, שוויים, אני שומע, אם הכל טוב, אז באמת אין שוב סיבה לדאוג.
הכל טוב, ונראה במשך העונה, באוגוסט.
כן, אתה תעלה פה הרבה.
מה?
כן. אנחנו נראה כמה טוב יהיה לאחר
שאתה... היו לך כבר עונות, היו לך כבר עונות של 5-6 מאמנים בעונה. תהיה אופטימי, תגמור את זה רק בשניים.
אני אופטימי לגמור את זה באחד, בעזרת השם אותו אחד שמתחיל.
כולם אתה, ברור, אתה לא מחזיק אותו כדי לזרוק אותו, אבל אני אומר, אתה יודע, היינו כבר, עברנו עם סכנין חוויות
גדולות. חשוב איך תתחילו את העונה.
כן.
כל הכדורגל עובר חוויות כאלה, וזה קשה, אבל אני מקווה שלא נצטרך את זה, ואנחנו לא רוצים גם את זה. אני מקווה שימשיך עד סוף העונה, הוא מאמן טוב, מאמינים בו, והוא בונה קבוצה טובה, ובעזרת השם נצליח.
הבנתי. דוחי, המון תודה.
תודה רבה לכם, חברים, תודה.
אהלן וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
הלאה, אני
רב
טוב חברים.
אז אחרי באמת שהוציאו כמה לירות על דדס, שעבר לאי קטונה, מחתימים את המאמן האיטלקי בחולון, שמה קוראים אותו? בוסקליה.
מאוריציו בוסקליה.
יש לו שם, בונה, יש לו שם מה שנקרא פרק ד' בסנדק.
יש כבר כאלה שהתחילו לקרוא לו בוסקילה.
כן,
נתת. תנו לו אזרחות ישראלית.
היה משהו עם שם קרוב לבוסקליה, אתה יודע, בקטע של, אם אני זוכר נכון, או סקליה, אולי סקליה בסנדק. זה ההוא שהקונסיליירי אומר לו it's not personal. You know, we got to do it, it's not personal. מי שכח את השם שלו של הקונסיליירי, תכף יבוא לי בראש.
זה בערך מה שדדס אמר להם, לא?
נכון, זה לא פרסונל. ממש לא פרסונל, עבודה. אז מה באמת אנחנו יודעים על מאוריציו?
תום אייגן,
הזכרתי, תום אייגן, קונסיליירי, כן.
אז מעבר לזה שהוא קצת דומה לדדס ברמה החזותית, מדובר במאמן מאוד מאוד מנוסה, שעבד במשך 13 שנים בטרנטו. טרנטו היא קבוצה שאנחנו מכירים אותה ונתקלנו בה לא מעט תוך השנים, לא הטופ לבל של אירופה, אבל כן קבוצה לגיטימית שככה ביססה את מעמדה. השנתיים האחרונות שלו האמת לא היו טובות במיוחד, ברג'ו ויליה, שם הוא אימן את גל מקל, ובעונה האחרונה בברשיה, והוא מגיע עכשיו...
בשביל זה הוא לא מצא קבוצה הלאה באיטליה. כי לא היה לו, השנתיים האחרונות לא היו טובות, והוא היה קצת בזה, ואז הוא הלך על המכרז של נבחרת הולנד.
כן, זהו, ובמקביל הוא ימשיך לאמן את נבחרת הולנד, והוא לא יביא איתו צוות משלו, הצוות של חולון הוא זה שנשאר, ועמית שרף, שזה כבר עונה רביעית ברציפות שלו, עם מאמן, אני כבר לא סופר כמה מאמנים הוא היה תחתם, אם זה דן שמיר, דרוקר, מתן חרוש, דדף, אז עכשיו גם עם מוסקליה, ימשיך להיות עוזר המאמן. מאמן עם אוריינטציה שונה משל דדס, יותר אוריינטציה הגנתית.
פחות משחק חופשי.
כן, אז אני גם מניח שגם
הסגל... אני לא יודע אם זה בדיוק מתאים
לחולוניה.
לחולוניה, אתה יודע, כמו שמתחיל לדבר, זה הכדורסל.
לא, הוא מאמן טוב. אי אפשר להגיד שהוא לא מאמן טוב. הוא עומד בקריטריונים שנקבעו.
אבל חולון זה...
הוא מאמן איטלקי של ליגה ראשונה, הוא מאמן של קבוצה, זה נקראת אולנד, שזה דרג א'.
אני מדבר איתך על אישיות.
בסדר, אתה צריך...
אם אתה רוצה להתחיל, רגע.
אתה צריך להסתגל למועדון.
רגע, אבל אם אתה צריך... רגע שנייה, אם אתה רוצה באמת שיתחילו ישר מתרגיל, או שבאמת 8, 9, 10 שניות ילכו על
הפריסטייל הכישרון. בוא נראה קודם כל, צריך להוסיף שחקנים לשחקנים החתומים, ונראה איזה שחקנים הוא יביא. ואז נראה איזה סגנון הולך.
הנדוניה שנשארת מהעונה שבה היא לא גדולה. כרגע, שחקנים היחידים שחתומים, וגם להם יש בעיקרון אופציית יציאה, אלה סי-ג'יי הריס וקריס ג'ונסון, כשהסכנה לעזיבה של הריס היא קצת יותר גבוהה מג'ונסון, כי הוא כן מעורר איזשהו עניין באירופה, ג'ונסון פחות.
אל תתפלא אם הם ילכו לאייקה.
לך תדע, למרות שאייק זה, תשמע, גם הריס וגם ג'ונסון חתמו על הערכת חוזה עם אופציית יציאה שהם צריכים לשלם
ביירות. אייק אין לה כסף.
אייק לא משלם את ביירות, הרי לפי מה שאני מבין אפילו על דדס לא היא שילמה את הביירות אלא הוא.
אייק עוד לא גמרה את הבעיות שלה לחובות שיש לה לפי פסקי דין של פיבה, יש לה 15 פסקי דין של פיבה.
כן, בדיוק. אז בעצם לא, בוא נגיד ככה, בוסקליה לא ימצא את עצמו במצב שהוא צריך להתמודד עם סגל שלא מתאים לכדורסל שלו, כי הוא יכול לבנות את הסגל בעצמו.
לא, אבל זה לא בדיוק ככה. פניני ישנו, פניני ופניני, ואלה שהיו שם...
פניני, אגב, חשוב להגיד, פניני יכול לעכשיו שחקן חופשי.
כן, אבל פניני הכי טוב לו בחולון, ולחולון הכי טוב איתו, ואין סיבה שהוא ילך. לדעתי, מה שמו, בורדיון, הוא התאים לחולון ומתאים לחולון. בסופו של דבר, זה צריך חידוש חוזים, אבל זה שחקנים שהיה להם טוב בחולון, ולחולון היה טוב איתם, ואתה צריך להביא... אתה
שווה להשאיר אותם.
ואתה צריך להעמיד קבוצה, סגל של 10 אנשים טובים, כי הם הולכים לליגה קשה ולאירופה, אז...
כן, אבל בואו באמת, בסדר, חולון, בואו נעבור קצת, אתה יודע, צפון משם. לא, לא, לפני זה, צפון משם. צפון מערב כזה. מכבי תל אביב, אני רואה הרבה זרים באים. צביקה אומר שהם מוכשרים, צריך לראות איך זה יתחבר. מה קורה עם ישראלים? אם באמת, רגע, אם באמת עומרי פורש...
עוד לא הודיע עומרי.
עוד לא הודיע, אבל אמר שהוא חושב על זה, אמרתי אם.
ברגע ששחקן כבר מדבר שאולי הוא יפסיק ויפרוש,
וגם זוס לא רוצה להישאר כרגע, אם אני קורא נכון את התרגום בגוף סרט, אז מה קורה שם?
אז דיברנו אתמול על יפתח זיו שנמצא במגעים שהולכים בכיוון די חיובי, והוא אמור להיות בקבוצה. ג'ון די ברטולומאו אמור להמשיך,
לג'ון ברטולומאו נדמה לי יש חוזה.
כן, הוא אמור להישאר. ושחקן שצפוי לחזור, שההודעה הרשמית עוד לא יצאה, אבל לפי כל האינדיקציות הוא סגור, או קרוב להיות סגור, זה כמובן ג'יי כהן. זה עוד לא משלים אגב את הקו הקדמי של מכבי, למיטב הבנתי הם יחתימו עוד גבוה זר, כי באמת אם יש נקודה אחת שמשותפת לג'יג'י, ריינולד, וויליאמס וכהן, זה
שאף אחד מהם לא
בדיוק שומר גדול.
ארלה, מה קורה עם אידלך? זו קבוצה שמנגנת תמנון במשחקי ליגה, בינתיים אני רואה רק גויים. מי ישיר זה תמנון?
אולי יחזירו את נוריס קול, אני זוכר שנוריס קול שר יפה את
התקווה. אבל לא את כל המילים. אז בכל אופן. אבל תגיד לי מה, איפה הזהות? איפה הזהות? הזהות? המהות? מי כמוך באלים אדוני? איפה זה?
כן, זה הפעם הפכו זה כבר למי כאן בכלל ישראלי, את ראשי התיבות.
כי אני לא רואה כאלה יותר.
אז דווקא בגלל, בדיוק בגלל מה שאתה אמרת, אני לא הייתי ממהר לקבוע שזוסמן לא יהיה במכבי תל אביב.
אני לא יודע, אבל אני לא יודע אם זה תלוי בהם. אני לא יודע אם זה תלוי בהם.
זה שאלה של אלטרנטיבה גם מבחינתו של זוסמן. דובר כמובן על המועמדות שלו לפנאתינייקוס, ברור מאליו שהיא ירדה מהפרק ברגע שעודד קטש לא המשיך שם, אני לא חושב שהוא בתוכניות של פריסטיק. ואני לא יודע אם יש קבוצות יורוליג אחרות שבעניין, ואם זה לא יורוליג אז זה כבר שאלה אחרת, זו שאלה מהותית יותר.
תשמע, אני מאוד אוהב את זוסמן ואני חושב שהוא צריך להישאר במכבי, אבל
גם עם הרמת הפורוורדים שמגיע,
אם אני היום שחקן, מאמן או סקאוט או ג'נרל מנג'ר של קבוצת יורוליג, ואני מוגבל בכמות השחקנים הזרים שאני יכול לחתום. אז לפי היכולת של זוסמן בשנתיים האחרונות ובשנה האחרונה, גם כשדיברתם על קטש, לי זה נראה מצחיק, כי אם מותר בליגה היוונית השנה שעברה היה שישה זרים, עכשיו המאבק הוא להוריד לחמישה, אז אתה חושב שהיו מחתימים את זוסמן כאחד מחמשת הזרים? אתה משווה אותו לאזוניה? אתה משווה אותו ל... איך קוראים לסרבי? שכחתי, הפצוע...
נדוביץ'.
נו באמת.
נכון.
אבל גם במכבי...
אם זוסמן, לכן...
אני חושב שזוסמן צריך להיות במכבי.
אבל רגע, ארלה, אני אומר עוד פעם, אני מסתכל באמת איזה שחקנים מגיעים למכבי עכשיו, מה שחתום כבר. פלס מה שיש. אתה מבין? הרי שתיים הוא לא ישחק. ופורוורדים יש שם באמת חבר'ה
שמבינים. יש שם ערימה של שחקנים.
אז אין לו בדיוק מה לעשות שם.
הוא לא אמור, על הנייר, הוא לא אמור להתקדם בעונה הקרובה. יפה. המעמד שלו והמקום שלו ברוטציה.
מי ששחק בליגה.
אם הוא יוצא לאירופה, זה מה שצביקה אמר שאני מסכים איתו לחלוטין.
לא יורוליג, אולי אתה תגיד לי ליגות אחרות. לא יורוליג.
לא יורוליג, יורו קאפ, אתה יודע, קבוצה צרפתית. אתה הבין? הוא לא יכול, הוא לא יכול להישאר.
אתה כל הזמן מנגן לי על צרפת, אבל צרפת לא קידמה את השחקן הישראלי בכלום.
אבל גם פה הוא לא יכול להתקדם, כי הוא לא ישחק. הוא ישחק רק בליגה. תסתכל איזה הרמה שיש בתפקיד שלו. אתה מבין?
תומר גינאז נתן יופי של עונה, לבלואה, ביורוקאפ ובליגה הצרפתית, והוא ממשיך שם.
כן.
רפי מנקו ואיתי סגב, זה לא בדיוק עבד, סגב היה פצוע כל העונה.
סגב היה פצוע כל העונה, ורפי מנקו ירד עם הקבוצה ליגה.
ירד ליגה, ואני בכלל לא אתפלא אם נראה אותו שוב בישראל בעונה הבאה. אז יכול להיות...
מה עם הפועל ירושלים? מה עם הפועל ירושלים?
הפועל ירושלים קודם כל סגרה...
עם הבלגיה.
שאני אבין, עם הרכז נבחרת בלגיה. רטין או בסואן, שאנחנו נצחק הרבה על הדמיון בשם לאבא סואן. אז קודם כל יש שחקן בפועל ירושלים, זה כבר סימן טוב.
התקדמות.
מי זה? זה הביא אותו, אורן הביא אותו?
הוא שיחק אצל אורן בשנה שעברה.
הוא שיחק אצל אורן?
כן.
והפועל ירושלים אין לי ספק שתשמח להביא את יובל זוסמן וגם להבטיח לו את המפתחות ולהפוך אותו לשחקן מוביל. אתה יודע מה? אולי אפילו ב...
זה לא התקדמות בשבילו.
למה שעשו עם ליאור אליהו ויותם אלפרין.
זה לא אותו דבר, אבל ארלה, אתה לא יכול לקחת שחקן. זה לא יורדים, לא יורדים מיורוליג לליגת האלופות של פיבה.
אני גם אגיד לך יותר מזה, ליאור אליהו ויותם אלפרין, זה באמת היה מעבר גדול להפועל ירושלים, אבל זה היה רק בגלל שמכבי תל אביב ויתרו עליהם. אם מכבי תל אביב לא מוותרת על זוסמן, זה לא היה עדיף ללכת על ירושלים.
אני גם חושב, הם גם היו בגיל אחר ובסיטואציה אחרת בקריירה, זוסמן לא ירצה עכשיו לעשות צעדים שכאילו לוקחים אותו אחורה, לכן אחרי כל מה שדיברנו, בסוף אני מאמין שהוא כן יישאר במכבי תל אביב.
לא, אבל מה כיף, טוב, נו.
טוב, דבר עלה. פרסמות, נשוב, ארלה, תודה.
ביי.
תודה, ביי.
צביקה, עד שנתארגן על עצמנו, בוא תסביר לי דבר אחד, מבחינת המנויים, קהל המנויים של מכבי תל אביב, ובאמת... היא יכולה למכור את כל 11,000 המנויים, כי אנשים, אתה יודע, זה בונטון. הקטע הזה, גם לפרוות ולרולקסים, ובטח לאוהדים בשערים ה...
כמה שנים תמשיך עם הפרוות והרולקסים? אני כבר לא ראיתי פרוות הרבה זמן.
לא חיפשת.
והרולקסים, אני לא יודע, זה מתחת לשרבול הארוך.
הרולקסים עברו, אתה יודע.
עכשיו, היום כבר...
פעם היה רק לבנים, עכשיו גם לבנות.
אבל לא, זה לא נכון. היום כבר אני ראיתי הרבה מאוד אנשים, כמוני וכמוך, לא הולכים עם שעונים, בגלל שמסתכלים על הטלפון, שם יש לנו את השעה.
בסדר, אז עבר לברילנטים.
טוב, הלאה, תמשיך.
תגיד לי רגע, זה שמות מה שיש שם מכבי, שאתה מסתכל על זה גם בתור מאמן, אבל אתה היית גם, ראית שם מספיק שנים. זה אטרקטיבי מספיק להלהיב את
קהל האוהדים,
למרות שאני מאמין שמכרו כבר את הכל.
לא, עוד לא את הכל, אבל מכרו יפה, עוד לא את הכל. היה שלב עד שלב מסוים שיכלת לחדש את המינוי, נדמה לי זה, ועכשיו מתחיל השלב השני, יש הרבה אנשים בהמתנה. קודם כל זה שמות יותר טובים משנה שעברה. ריינולדס יותר טוב מבנדר, אמנם בתיאוריה הוא כאילו גם צריך להיות מחליף להנטר, אבל לדעתי ריינולדס יכול לשחק גם כמספר 4. וויליאנס, אני עוד לא סגור אם הוא יכול לשחק 3, אם ביורוליג הוא יכול להיות 4, הוא יותר מקוון לעמדה 3, אבל גם ננה לי לעמדה 3, תלוי גם איזה הרכב יהיה בליגה, איזה הרכב יהיה באירופה. ואני חושב שזה הרכב יותר טוב על הנייר, השחקנים האלה צריך לגבש אותם ביחד.
אז זה אטרקטיבי, אתה אומר.
כן.
טוב. מוטי וניר, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
בוא נתכונן לרבע גמר, אתה כבר באיטליה, כבר נסעת?
לא, ביום שישי.
אתה עוד לא אוכל פסטה?
הבנתי.
אני אוכל פסטה בבית.
בבית, לא איטלקי.
באיטליה, לא. הכנות.
מתרגל.
תלך עם מסכה, אתה יודע, תלך עם שתיים, גם על העיניים.
כן, כן, ברור.
שמור על עצמך, זה הכי חשוב.
בוא נדבר על איטליה מול בלגיה, יופי של משחק, באמת יופי של איכות בדברים האלה. מתי זה, בשבת או שישי?
לא, לא, זה לדעתי ביום ראשון או שני. בשבת זה אנגליה אוקראינה בשבת.
הבנתי, כן. לא, אני הייתי בטוח שזה שני משחק ערב הגמר ביום. כן,
כן, שניים בשישי, שניים בשבת.
אוקיי, אז זה, לא, זה יכול להיות שבאחד מהם, אני לא, כן. לא יודע אם זה. אבל בכל מקרה, בעיניי...
זה ביום שישי, שישי בעשר.
שישי בלגיה, איטליה.
כן. בעיניי הזוכה ביורו תבוא מהמשחק הזה. אני חושב שמי שתנצח את הרב הגמר הזה, בסופו של דבר... כי אני חושב שזה שתי הנבחרות שהיו הכי טובות עד עכשיו. גם בלגיה וגם איטליה, כל מה שהם עשו עד המשחק הזה... בעיניי שתי הנבחרות הכי חזקות, ואני חושב...
אבל איטליה, שמינית הגמר, זה היה המשחק כביכול הכי חלש שלה, יחסית.
נכון, נכון, אני חושב שהשמינית גמר, אבל היה גם המשחק עם הכי הרבה לחץ, כי איטליה שבאה מן אנדרדוג כזה, עברה את הבתים מושלמת, ואז באה לשמינית של אוסטריה, שיש רק מה להפסיד, והרגליים שלהם רעדו, והמתח,
והלחץ. גם עכשיו יש רק מה להפסיד, אתה
כן,
ברומא.
כן, אבל עכשיו זה אנדרדוג, כשאתה פוגש את בלגיה, ואתה אומר, אם אני אפסיד את בלגיה, אז באיטליה אף אחד לא יגיד איזה כישלון, אבל אם אתה מפסיד לאוסטריה בשמינית, זה כישלון. אז אני חושב שההגעה למשחק מול בלגיה היא הרבה יותר נוחה מאשר... בוא נגיד שאם איטליה הייתה מקבלת את אוקראינה או את שוויץ, זה היה יותר מפחיד מאשר את בלגיה. כי נגד בלגיה, איטליה תבוא במיליון אחוז מוכנה. תפגוש אומנם יריבה מאוד חזקה, אבל אני חושב שבשתי הנבחרות האלה, ביכולת שהם הציגו, יכולות אחת מהם, מי שנצח...
ערב פתיחת הטורניר, וגם בבתים, אמרת שאם איטליה מגיעה לרבע הגמר, הציבור באיטליה, שאגב מתלהב מאוד מהנבחרת, אני מנסה שם כל מה לתרגם את מה שכותבים שם, אבל מתלהבים, והנבחרת גם טובה. אבל עם האוכל בא התיאבון, אתה מבין? ברגע שעפו שלוש נבחרות שהיו מועמדות לתואר.
כן, אבל זה כמו גמר. לשחק עם בלגיה ברבע גמר, זה כמו שהגעת לגמר. וכשאתה חושב על הנבחרות שיהיו אחר כך, הפוטנציאל שיהיה אחר כך, זה אומר שאיטליה, אם היא עוברת, כנראה שהחצי גמר יהיה ספרד. עכשיו, ספרד גם פתאום...
טובה יותר.
אני אחרי ה-0-0 כאן אצלכם אמרתי שחתכו את ספרד, אמרתי אחרי ה-0-0 הראשון עם שוודיה, שמזלזלים בספרד וטועים בגדול.
שמו חמישה גולים בכל משחק.
בשניים האחרונים, כן, אבל הם התחילו כן. עם...
נכון, נכון, נכון.
ו-1-1 עם פולין ושוודיה.
והם לא נראו טוב.
וכולם חתכו אותם.
ולא נראו טוב.
הם לא הפקיעו, זה לא נכון. כי נגד
שוודיה... הם החזיקו בכדור.
נגד שוודיה, אני אומר לכם, אני שידרתי את המשחק, נגד שוודיה ביום רגיל, נורמלי, זה נגמר 3-0 קל. הם החמיצו שלושה שערים, לא מטבים כאילו, הם החמיצו שלושה שערים בטוחים. ובשני משחקים האחרונים, הדברים התחברו, יש להם ביטחון, הם נראים הרבה יותר טוב, והם גם פתאום הופכים, אבל אני חושב
פנדלים, ש... החמיצו גם פנדלים, אנחנו שורחים שגם החמיצו פנדלים.
אני מסתכל על ההגנה.
כן, אבל באליפות הזאת הרבה מחמיצים פנדלים. יותר מהרגיל.
אני מסתכל על הגנות. כשאתה צריך, רוצה לזכות ביורו, אתה צריך הגנה קודם כל ברזל. ומכל הנבחרות החזקות...
אז אתה נוגד פה את הדעה של רוני על האנגלים שלא ספגו אף גול.
הם לא מספיק מבריקים, מה לעשות?
הם לא מבריקים, אבל יש להם הגנת ברזל בינתיים.
אוקיי, אבל אתה יודע, בוא נשאל אחרת. אם אנגליה באמת ייחס לפיגור, אם אתה רואה אותה חוזרת, עם הברזלים.
תראה, אתה יודע, בשביל לחזור מפיגור, אני מאמין שסאוטגייט גם יכול...
לשנות הרכב.
כי הוא משחק היום מרכזים מאוד חזקים, פחות התקפיים.
אז באותו רגע, אז כל האסטרטגיה משתנה, כל המער משתנה.
בסדר, זה ניהול משחק.
אבל אני אומר, אנגליה אתמול הוא ניהל את המשחק, תראה אתה יודע הוא מקבל מחמאות כי בסוף הוא ניצח, אם הוא היה נכשל היו חותכים אותו, אבל בסוף הניהול משחק אתמול היה כאילו גאוני, כי הוא עלה עם הרכב מאוד חזק אגרסיבי, סגור, הגיע לרבע שעה האחרונה, זרק למגרש שני שחקנים טריים, התקפית מאוד, וניצח איתם את המשחק. עכשיו, עד עכשיו זה מוכיח את עצמו, אבל בגלל זה אני אומר שיש להם גם הגנה מצוינת, לאיטליה יש הגנה מצוינת, לבלגיה יש הגנה חזקה, לספרד, מכל ההגנות של הקבוצות הנבחרות הגדולות, לספרד יש את ההגנה הכי בעייתית. ועובדה שהיא ספגה שלושה שערים מקרואטיה, והיא ספגה מפולין, וגם הגיעו נגד השוודים לכמה מצבים. ההגנה הספרדית, שני הבלמים הם חדשים, כאילו זה כבר לא רמוס ופיקה, שהיו שנים ההגנה של ספרד. ופויול לפניהם, כן, זה הגנה עם שני שחקנים יותר חדשים בנבחרת, ופה זה נקודת התורפה של ספרד.
אז אתה מצפה שבאמת איטליה עובר את הקטע הבלגי. אני רוצה לך איזה
שורה.
אני צריך רמפה, לא.
אני יכול לקוות.
הוא מכניס אותך למלכודת.
לאט לאט.
לא, לא מכניס אותי, אני מקווה שהם יעברו, להגיד שהם יעברו, אבל אני חושב שלהגיד שזה משחק של 50-50, זה כבר...
השאלה מה קורה עם דה ברוינה.
גם דה ברוינה פצוע, גם עדן עזר פצוע, אבל אני אומר לכם, כאילו בלגיה היא שם מפחיד, בגלל שיש לה הרבה שחקנים טובים, היא באמת, היא נבחרת טובה, אבל זה לא בלתי אפשרי לנצח אותה. זה ממש לא בלתי אפשרי לנצח אותה.
מוטה לתבלה.
תודה, ביי.
אנחנו עכשיו עם טניס, שלמה צורף, שלמה צורף, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב. שלמה? לא? נפלה מהקו?
נפל.
נפל, נו, טוב, גם הסרבים פה לא... שלמה, שומע אותי?
כן, שומע אותך.
אהלן. טוב, אני רואה, אתה בטח צופה כמונו במשחקים מוומבלדון, בנים ובנות, גברים ונשים. אתמול, קודם כל בוא נדבר על הדשא, המשטח בגלל הגשמים חלקלק.
היה לא הרבה תלונות של השחקנים.
כן, לא סופח טוב את המים, וראינו אתמול גם את אחת הטניסאיות הגדולות נגמרת שם. וגם היריב של פדרר, מרימנו, אתה יודע, פשוט... כן.
וסרינה, סרינה זה...
כן, וכולם, כולם... חמש דקות אחרי שאמרת...
חמש דקות אחרי שאמרת שסרינה תיקח, היא נפצעה ופרשה, חבל.
הבאתי לנף, אתה מבין, זה פשוט לא יומן. אתה רואה גם היום את ג'וקוביץ', הוא משחק, הוא כאילו הולך על ביצים, הוא מחליק, הוא החליק שם לשלוש פעמים מחלקות, שאני לא יודע איך הוא קם מהם.
רגע, עוד לא נגמר הגשם? ממשיך הגשם?
כן, אבל גם בגלל הסוג של הדשא, הדשא הגבוה עכשיו, תמיד לא שחקו בוולמלדון שנתיים. והדשא ממש כמו שפיח וגבוה.
אז מה, אין להם מי שקוצץ את הדשא, מה קרה? זה הסיבה?
לא, כאילו, באים עם נעליים מיוחדות, נעלי דשא, אבל עדיין, אתה מחליק, אתה מבט את הבלנס ביציאות, בשינוי כיוון, זה כל כך מפחיד, הרי כל השחקנים זזים ממש ממש בעדינות ועם פחד.
כן, פחדים מפציעה.
כן, ברור, תשמח.
אתה רואה גם כולם יושבים על הבייסליין.
אתה יודע מה השחקנים אומרים? אלא שיגמר הירוק, כבר שיהיה אדמה, שיהיה כבר חול, כבר זה עדיף לנו מה שהדשא, אתה מבין?
כולם חיכו לדשא ופתאום הדשא זה נהיה צרה.
עכשיו רוצים חול, כן, שיהיה להם נשים חול, שהדשא יסתפשף קצת, יהיה להם יותר קל, אבל בחול, אתה יודע, זה סכנות אחרות, אבל ככה זה תמיד היה ווימבלדון, מגרש מאוד מאוד בעייתי, ו... שחקנים נחשפים לפציעות שם, אין מה לעשות, זה חלק מה...
בגדול השחקנים המובילים, ראיתי אתמול את פדרר, לא שהוא מוביל היום בגילו, אבל בכל אופן, אתה יודע, אייס אמיתי, יושבים על הקו האחורי, אתה יודע, ואומרים, נהל את זה משם, גם ג'וקוביץ' פותח כך.
פדרר, בוא נתחיל עם פדרר, פתח את המערכה הראשונה, אחר כך הוא נהיה מאוד מאוד שקי ו... פתח את המערכה הראשונה עם סר וולי, ואחר כך כאילו אני לא מבין מה קרה לו שהוא נתקע מהקו האחורי ומצפיל להחזיר כדורים. הוא צריך לרוץ קדימה, הוא חייב לקצר את הנקודות בשורס קדימה, הוא זכה גם ברוב הנקודות, אתה מבין? אבל היה לו מזל מול מנרינו, באמת היה לו מזל גדול, כי ברגע שפדר נשחק בצורה כזאת עם 55% בסר ונכנסים, כל שחקן יכול לנצח אותו. ולמזלו מנרינו נפצע במערכה, סוף המערכה הרביעית, והוא פרש ב-52-2, אבל תשמע, יש לו גם את הלחץ של הסיבובים הראשונים והציפיות, ואתה יודע, אני מקווה שבסיבוב לסיבוב הוא יהיה יותר טוב, אבל מאוד מאכזב, מאוד מאכזב בסיבוב הראשון. מאוד מאכזב.
נגד מי הוא בשני?
מי שהפתיע אותי לטובה, זה דווקא... בשני הוא נגד גסקה.
אוקיי.
חק קל. חק יחסית קל, דשא, גסקה בכם לנצח אותו. שני, שלישי, הוא כבר ייכנס לתחרות, יהיה יותר טוב. אבל מי שבאמת הפתיע אותי לטובה, זה מדוודב. משחק מול שטרוף, משחק קשה, משחק צמוד, ואני אומר לכם שמדוודב היחיד שנשאר שם למטה, יש לו סיכוי גדול לפי דעתי להגיע לגמר.
תגיד, אנדי מרי, אתה יודע, עם כל הפציעות, עניינים, מה שקרה לו ב...
היום הוא משחק.
במפעלו, אתה יודע, במפרק הירך וכאלה, אני מקווה שאמא שלו לא בקהל, הוא רואה אותה, הוא יורד.
בדיוק.
הוא רואה אותה, הוא 50% יכולת.
היא תבוא, היא לא עוזבת אותו.
ואמא קורה זו, היא אוכלת את הילדים.
כן, אמא קשה, אוכלת ראש, תשמע, ועושה לו את האגרופים האלה, אני פרשנתי את המשחק. אתה יודע, מסכן הבחור, מסכן עושה טעויות, ואז היא עושה אגרוף, קאמן, 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 אתה מבין?
לא, אתה מדבר על המשחק עם בסילשווילי, עם הגרוזיני.
כן, עם בסילשווילי, כן. נגד הגרמניה כזה עוד לא התחיל נגד
אותו. הוא רואה אותה בקהל, הוא יורד 90% יכולת.
נכון.
אבל מה קורה אצל הווייבר?
הכל פתוח.
אתה יודע, באמת.
הכל פתוח, אתה לא יודע.
סרינה פרשה. בגלל פציעה, ובאמת שם הכל פתוח שאני לא יודע אפילו, אתה יודע, מאיפה להתחיל.
אין שם אחת שבולטת, וכמובן מי שתיקח את וימבלדון אחרי שנה, את כבר לא תשמע ממנה, כמו שהיה שחקניות רכות, גרנד סלאם. אבל זה בנשים, לטוב ולרע, אני אגיד
לך. כן. על הכיפק, להשתמע, תודה.
בכיף.
רענן ברנובסקי, ספורט אחת, אהלן ערב טוב.
אהלן קופמן, ערב טוב.
ערב טוב. מה קורה עם... אלירה נטר, אתה יודע, כל הסצנה אומרת האם הוא ירד ליגה לשחק בליגה הלאומית בחוזה ארוך טווח בבני יהודה.
אתה אוהב אותו קופמן, לא? את אלירן?
מאוד.
בכן שאתה מעריך, אני לא אומר את זה בציניות. גם אני... אוקיי. תראו, אלירה נטר מאוד מבוקש, נקרא לזה ככה, בבני יהודה, הם מאוד מאוד רוצים אותו. להחתים אותו כסוג של, אתה יודע, הכוכב הכי גדול של הקבוצה, אחרי שהקבוצה ירדה ליגה. השאירו שם כנראה גם את לואיץ', דן מורי חתם, החתימו עוד שחקנים, ככה נקרא לזה בשוליים. הם באמת מחפשים איזה...
מסווה הרבה גולים בליגה השנייה, המון.
אני מסכים איתך, אבל לפי מה שאני שומע, אלירן עטר עדיין מחפש גם אופציות בליגת העל. מעבר לדיבורים
על אשדוד השבוע.
כן, אז היו דיבורים על אשדוד, יש גם דיבורים שאני יודע על מכבי פתח תקווה, על מכבי פתח תקווה,
ואותו קנאל.
אני, כמו שאני רואה את זה לטעמי, אלירן עטר ינסה קודם למצות את האופציות שלו בליגת העל, לפני שהוא...
אבל ברנובסקי, גם לוזון, אתה יודע, אלה סוסים זקני כבר ראו הכל. גם לוזון וגם ג'קי, בן זקן, לא ישלמו לאלירן את השכר שהוא יתרגל אליו, או במכבי, או בביתר ירושלים.
אני מסכים, ופה אלירן יצטרך לקבל החלטה, האם הוא... אתה יודע, מנסה לקבל שכר אולי יותר גדול, אבל לרדת לליגה השנייה, שזה משהו משמעותי, או לא לקבל את השכר שהוא התרגל אליו בשנים האחרונות, אבל עדיין נשאר בליגת העל. גם צריך לראות עוד משהו, אני בטוח שאלירן עטר כרגע רוצה, מה שנקרא, להיות מסודר, זאת אומרת, הוא לא רוצה לחתום על עונה אחת,
כן, ואז חוזר להתחיל...
כן, אז זה השנתיים, שנתיים עם אופציה, זאת אומרת, אנחנו מדברים על, על, על הצווחים הללו.
בן כמה הילד?
34 אם אני לא טועה, בפברואר הוא יהיה 34.
זה לא מקבלים 3 שנים, אולי בבני יהודה עם אופציה.
נכון, אז זהו, נכון. לכן פה השאלה, אם הוא ימצא לעצמו, תראו, אני חושב שאלירן עטר עדיין שווה ליגת העל ביכולות שלו, ראינו את זה גם שנה שעברה בביתר ירושלים, שכשהוא שיחק, הוא היה שווה גולים, הוא היה בין המפקיעים היחידים.
בסוף לא נתנו לו לשחק כדי שהוא לא יגיע למספר.
אתה מאוד צודק צביקה, ואתה יודע, כמו שביתר ירושלים נראית עכשיו, אז אני לא יודע על איזה שחקנים הם כן מסתמכים. אתה יודע, גם שנה שעברה אלירן עטר היה בין אלה שדי הציל אותם כשהקבוצה הייתה מסובכת לקראת ירידה.
עזוב, יבואו חבר'ה עם ביתר תל אביב.
כן, אבל הוא ושואה קשה להם לשחק ביחד.
אני מסכים, ושוב, כרגע זה עומד בפני ההחלטה, האם אלירן אתה ירצה קודם כל לרדת לליגה השנייה, כי זה לא שבני יהודה תיתן לו אולטימטום אם לא תחתום תוך שבוע, אז אני מניח שהוא ינסה למצות את האופציות בליגת העל. בני יהודה מאוד רוצים אותו, כבר יש דיבורים, יש גישושים.
בני יהודה כבר התחילה אימונים?
לא, לדעתי לא, זה עוד מוקדם, רק הקבוצות שבאירופה בשלב הזה מתחילות אימונים. צריך להזכיר, גם אלירן עטר נמצא בחופש בריביירה הצרפתית, גם ברק אברמוב נמצא במיקונוס, כך שמבחינת המסע ומתן דברים כרגע קצת נעצרו.
היום יש פלאפונים לכולם.
נכון, זה לא בעיה, אבל אתה יודע, אני מניח שיקח עוד הזמן אם וכאשר עטר יסגור את התנאים שלו באחת הקבוצות הללו.
ברנובסקי, המון תודה.
יאללה, ביי.
אריק לבנת, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
ביי, ערב טוב, רוני, אני חייב להודות שטעיתי באימור שלי על האלופה לפני שבועיים.
מי זוכר?
למה?
איזה אימור
היה לו?
לא, הוא רצה שגלבוע תנצח באחל.
כן.
בסדר, הוא חי בסרט.
כולנו חיים בסרט, צביקה, לא כולנו לנו צהובים.
לא, זה לא קשור, יש דבר שקשור לסיכוי. יש דברים שאין להם סיכוי.
אנחנו, אנחנו חיים בפנטזיה.
כן, תרימו את הדגל, בסדר.
אני אומר את מה שאני חושב, וזה מה שחשבתי.
אריק, מה קורה בקדם אולימפי?
קדם אולימפי מעניין, מעניין מאוד. אמנם זה רק ההתחלה, ובסוף של דבר, הקרב יהיה בעצם בין בתים, בין ראשי בתים לבין סגניות בכל בית שהוא.
אתמול היה רק משחק אחד קרוב, כל היתר זה היה פבוריטיות ברורות. גם היום סלובניה הביסה כמה זה נגמר בסוף?
50 הפרש, כן.
50 הפרש.
כן, אתה יודע, הנבחרות האפריקאיות, באמת, היה תקופה שקצת נתנו קצת פייט בתקופות מסוימות, עם קונססאו וכל מיני כאלה, אנגולה. אבל זה לא באמת, הם לא באמת...
גם אני שיחקתי באליפות העולם נגד אנגולה פעם, והם היו, לא הכרנו אותם, לא ידענו, הם היו כל מיני שחקנים שאתה לא יודע מאיפה מביאים אותם.
כן, כל הפורטוגלים היו אנגולים.
כן.
בדיוק, בדיוק, זה פורטוגלים, מתאזרחים וכאלה וזה. אז זה לא הדור שלהם. וכל האפריקאיות ניגפות מול האירופאיות וגם מול הדרום אמריקאיות.
מה עם רוסיה? רוסיה חטפה בראש עם מקסיקו 64-72.
רוסיה נבחרת חלשה, שווד לא משחק.
כן, רוסיה כבר הרבה שנים לא מייצרת שחקנים גדולים.
לא.
משהו קרה שם. לא עובד. הם יצטרכו מחר לנצח את גרמניה
לא ינצחו את גרמניה. גרמניה יותר טובים מהם, כמו שאני ראיתי את גרמניה, נכון ששרודר לא בא, אבל גרמניה נראית לי יותר טובה מרוסיה. אני ראיתי בלילה, המשחק היה מצוין, קנדה יוון, אבל קנדים ניצחו.
כן, בכל מקרה אני לא רואה את גרמניה ולא את מקסיקו עולות למשחקים האולימפיים. באמת בבית של יוון וקנדה גם כנראה תגיע נבחרת לא מאוד מאוד חזקה.
תבוא קנדה, לדעתי בבית הזה קנדה הכי טובה. אני לא יודע מה הרמה של סין, אבל קנדה הכי טובה שמה.
כן, אבל שוב, זה לא נבחרת גדולה.
לא, אבל יש לה 5 שחקני NBA טובים.
כן, אוקיי, יכול להיות, נכון, אוקיי.
ראיתי אותה אתמול, אגב, יוון שיחקה טוב. יוון הפתיע לטובה.
אני לא ראיתי את המשחק, אז מה ראית את זה בלילה,
סביגה? כן. כבר נגמר הכדורגל, היה 1.5, נשארתי כבר עד 2.5, גם ככה הקלטתי את זה, ואז כבר לא נשארתי ל-NBA. לא, אבל כבר לא נשארתי ל-NBA, נפלתי כבר אחרי זה, לא יכלתי. ראיתי 2 משחקי כדורגל, וגם את הכדורסל, כבר לא יכלתי להישאר ל-NBA.
וואלה, אוקיי.
אז תראי,
זה מאוחר מדי, זה לא
השעות
שלי.
לא, את היוונים, אתה יודע שיש לי.
מתי נגמר העניין הזה?
ליוונים יש לי זה.
ביום, נדמה לי ביום שני הבא. זה תוך שבוע. כן. זה טורניר קצר, בסופו של דבר אחת מכל...
יש שם קרואטיה ליטא, היום יש קרואטיה ברזיל. קרואטיה ברזיל יש היום.
יש כמה נבחרות בהחלט טובות, ויהיה מאבק. סלובניה, אנחנו מקווים שהם יעלו, כי הם לא היו בגבי עולמי, אבל הם אלופי אירופה.
טוב, תלוי באיזה הרכב הם באים.
כן, אז זהו.
לוקה איתם?
לוקה איתם, כן, בטח.
יחד עם דונצ'יץ' זה יהיה מעניין שהוא יהיה בטורניר האולימפי.
אריק, המון תודה.
בכיף,
חבר'ה.
זהו זה, אנחנו לקראת סיום. סולאט. אבא שאין לי סחורה לתת לכם במקום החדשות, אבל בסדר, נו. שישי יהיה. תבלו.